כן, אז הפרינציפי, דה. אותי שואלים שאלות כל מיני, כן, אז תמיד. באותם הנושאים, כמו שאנחנו מדברים, כן, אז גם כשאלו אותי איזו שאלה, אם אני יכול לענות על תשובות על אותו אחד ששואל את השאלות על היהדות או נגד היהדות, היהדות, כן? זה, דיברנו זה פעם, קוראים לו ברכסים, הוא היה גר ברכסים, זה קוראים לו ירדן, משהו כזה, ירדן, כזה מניפולטור, ככה הגדרתי, אז מישהו, זה מעניין, מישהו בא אליי עם שאלות, אולי אני יכול לענות לו, אז אני באמת נתתי כמה הרצאות בתור תשובה לכל מיני שאלות שלו, גם בעברית אחד נתתי, כן, עם ה... עם אסטרונומיה, כן, כי היא חוכמתכם ובינתכם בין הימים, כן, ככה משהו שם, דיברנו על זה, וגם ברוסית נתתי כמה הרצאות על הנושא הזה, ואת הנושא הזה גם כן דיברתי שם, רק הבעיה שאחרי כן, אחרי שזה יצא את ההרצאה שלי שם, אני הוצאתי את זה, כן, אז הוא פתאום נעלם, זה נמצא אצלו באתר, יש לו אתר מסוים, כן, שהוא שם, כל מיני המצאות שלו הוא שם זה, אז מישהו נתן לי, הראה לי את זה באתר הזה, את השאלה הזאת, ואני עניתי עליה, והשארתי את הקישורים לזה, אבל הם עכשיו הם הפסיקו לעבוד, פשוט לא יודע, אולי משהו קרה, או שאותו קישור לאותו... תשובה שלו, כן, או את המאמר שלו, זה נעלם, אז אני לא יכול להראות לך מה הוא אמר, אבל לפחד לפי הזיכרון אני אגיד בערך על מה היה, על מה היה סיפור, כן, ומה מה היה ויכוח. זה מעניין, כן? אז בכל אופן, השאלה היא עוד פעם אותה השאלה, מה שאנחנו מדברים, כן? הוכחות, הוכחות על קיום הבורא, כן? הוכחות על קיום הבורא. אז שם אצלו הייתה מישהו ששאל אותו את אותה שאלה, מה זה, אם אנחנו לא רואים בפנינו עולם מאוד מסובך, מאוד מתוכנן, מאוד מכוון. אז זה אומר, על פי השכל הישר והפשוט, אומר שיש בו לעולם, יש יוצר, כמו שהיא מכונה מסוימת, אני רואה מכונה, שעון, אז בטח יש מישהו שיצר אותו, אז ממילא אם אני רואה את העולם, אז יש מישהו שיצר אותה. זה אחד ההוכחות המקובלות, כן, אנשי דת בדרך כלל מביאים את ההוכחה, למעשה מכל הדדות משתמשים בדבר הזה, כן? על קיום הבורא, תמיד, כן, משתמשים בזה. והוא גם הביא את, הביא את השאלה הזאת, כן? ואותו אחד, כן, עונה לו תשובה. ואת התשובה הזאת זה אני רוצה לברר, כן, קצת להסביר אותה ולעבור שם לנקודה יותר עמוקה ממה שמדבר, כי מה שמדבר זה לא כל כך מעניין, אבל סתם קצת שיהיה מושגים. אז הוא עונה לו ככה, למעשה אומר, זה שאלה מפורסמת, נקראת שאלה של, לא יודע, ארגומנט, ארגומנט של פולי. פולי, כן? זאת אומרת, זו טענה של פולי, אולי, לא יודע איך זה בעברית אומרים ארגומנט, כן? הטענה של פולי. פולי זה היה אחד הכמרים, לא יודע, אחד מהנוצרות, מישהו, אחד הפילוסופים שם, שהוא, לפני איזה 200 שנה, הוא הביא את אותה הוכחה, והיא מאוד קיבלה מאוד פרסום גדול בעולם, וכל הפילוסופים, כל הם מדברים עליה. למעשה, ההוכחה הזאת זה תמיד... תמיד דיברו עליה, רמב״ם דיבר עליה, אנחנו מדברים עליה, כולם תמיד דיברו עליה. רק הוא עשה את זה בצורה ציורית מסוימת, כן? הוא אומר ככה, סיפור כזה שאם פתאום באיזה אי בודד, כן, שאין שם אנשים, אתה מוצא שעון, כן? אז כל אחד שיראה את השעון ברור מה הוא יחשוב, מאיפה בא לשם שעון, כן? שיש בו בן אדם, כן, שכנראה בן אדם יצר אותו, כן, מכיוון שכשאני רואה את השעון, ככה אומר, כשאני רואה את השעון, אז מה? אני רואה מורכבות שלו, וכן, ואני יודע מה, יש לו תכלית מסוימת וכולי, אני רואה את התכלית בדבר, ההכוונה, כן, כיוון מסוים, ורואה את הסיבוכיות, אז זה ברור, מורכבות של הדבר, אז ברור לי שהוא לא יכול להיווצר לבד, אלא נוצר על ידי אדם, זה ברור, שיש שם, 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 ככה זה שאלת השעם נקראת, ככה גם נקראת בעולם הפילוסופי, כן? אם אני רואה שעון, אז יש שם, שם, כן, מי שיצר את זה. אותו דבר, באותו האי יש, יש קוקוס, קוקוס, כן? קוקוס. קוקוס, כן? יש את העץ הזה, פלמה, איך קוראים לזה? דקל, כן? דקל. ויש עליו קוקוס, כן? אז אותו קוקוס, כן, אז הוא גם כן מסובך. בוא נסתכל עליו, הוא לא פחות מסובך מזה, כן? הוא יותר, הרבה יותר מסובך, הרבה יותר מורכב מהשעון הזה. אז ממילא יש מישהו ברא אותו. כמו שלגבי שעון, ברור לי שהשען יצר אותו, יש יוצר לשעון, אותו דבר יש יוצר לאותו קוקוס, כי כל דבר שם עומד במקום, כל מתוכנן, הכל מתוכנן, מאוד מורכב וכו'. כן, זה השאלה, מה השאלה, והרבה דיברו על זה וכו'. כן, זה בכלל תפס מאוד, למעשה זה, הוא עשה את זה בצורה ציורית, ולכן בתור הטענה, זו מאוד טענה מאוד חזקה הייתה, וכולם רצו להתמודד עם זה, כל הפילוסופים התמודדו עם זה, למעשה באותה תקופה, זה היה בערך לפני 200 שנה, בתחילת מאה ה-18. בתחילת מאה ה-19. טוב, אז הוא אומר ככה, אז זה ידוע, זה ככה הוא עונה, אז זה אחד הזה, כן, הוא אומר, שזה זה ידיעה, זה דבר ידוע, כן? ויש על זה הפרחות, פרחו את זה, אתם מזמן הסבירו את זה, וכל מיני פילוסופים, כולם הסבירו והפריחו את הטענה שלו. כן, והאחד שהפריך את זה, מי שלמעשה היסוד, ביסוד של ההפרחה שלו, זה אחד הפילוסופים של אותה תקופה שהיה קאנט. קאנט. זה עמנואל קאנט, יש אחד המפורסמים, אחד החכמי הפילוסופים, חכמי אומות העולם, זה שהרבה פילוסופיות מבוססות עליו, זה אחד היסודות בפילוסופיה של, של המודרנית למעשה. זה הקאנט הזה, הוא היה אחד מגדולי החכמים של אומות העולם, והוא נתן, והוא הפריך את זה, הוא אמר שזה לא הוכחה. אבל אנחנו, אני אומר, כן, אביא לך הפרחה אחרת, כן, יותר, אנחנו, זה קאנט עשה לפני 200 שנה, אבל אנחנו היום יכולים להפריך את זה בצורה הרבה יותר יפה, יותר, יותר, כן, כן, יותר יפה, הפרחה יותר כזאת, זה, אנחנו לא צריכים קאנט, בלעדיו אנחנו צריכים להפריך, למה, איך הוא פתאום יכול, מה, למה זה קאנט לא, כאילו קאנט היה מאחד הגדולים, אני הסברתי לו פה, הרעיון הוא פשוט, מה הרעיון שלו, שהוא עכשיו ייתן את משהו, את הפרחה, שהוא ייתן עכשיו נלמד, נראה, ונראה מה יש בהפרחה שלו, אבל הרעיון בפני עצמו, אנחנו, 200 שנה אחרי קאנט, יש לנו בטח הרבה יותר קל לנו להפריך את זה מאשר מה שהיה כאן שהפריך את זה, כן? אז למה? כי זה פשוט, אז יש לו אבולוציה, ומתפתחים, כן? אז מקוף נוצר אדם, ואחר כך נוצרות, הוא כבר מתפתח ומתפתח, אז ברור כמה שהדור יותר מתקדם, עם הזמן, אז הוא יותר חכם מהדור הקודם, כן? למה? כי הדור הקודם הוא יותר קרוב לקוף, אז מי שיותר רחוק מקוף, אז הוא יותר חכם. אז הנה, מה זה קאנט? קאנט אמנם היה חכם גדול באותה תקופה, אבל אנחנו כבר אחרי 200 שנה, זה היה זה קוף, אחר כך קאנט, ואחר כך אנחנו כבר אחרי 200 שנה, כבר התקדמנו הרבה, יכולים לפריך את זה בקלות, זו טענה מעניינת, כן? טוב, אז בכל אופן, כן, אז איזה טענה הוא בא, אז אני רוצה את הפרחה שלו להבין, כן, מה הוא מפריח. אז הוא אומר ככה, יש לי, זה כן, הוא נציא את עצמו, שלא ככה, פשוט לא משנה, כן, אני על פי זיכרון נגיד בערך את הפרחה משהו מלא. למעשה בהפרחה שלו יש שתי צדדים, שני צדדים, זה אחד, הפרחה קלה, ואחר כך יותר חמורה, יותר קשה, חזקה. הפרחה קלה אומר ככה, תראה, יש פה, סתם בלי להיכנס לכל הסיפור, יש פה בעיה, בהוכחה הזאת של הפלא, כן, יש סתירה לוגית, אקסטירה לוגית. כי בוא נראה, מה אתה בא ואומר? אתה בא ואומר שאם שעון הוא מורכב, נכון? ובגלל שהוא מורכב, אז בטח יש לו יוצר, מישהו יצר אותו. ואז קוקוס הוא גם כן, באנלוגיה, כן? קוקוס הוא גם כן מורכב. אז יש מישהו בורא אותו. אנחנו יכולים לחשוב אחרת. אולי באמת, נגיד אחרת. הלו קוקוס הוא מורכב. אז יצר אותו מישהו, נכון? זה יש בורא עולם שיצר אותו. השעון הוא גם כן מורכב. אז בטח יש מישהו שיצר אותו, אותו הבורא שיצר את הקוקוס, הוא יצר גם את השעון. אבל השעון ברור שלא השם יצר, לא הבורא עולם יצר, כן? זה אדם יצר. אז יש כאן סתירה לוגית. הבנת את הדבר שהוא אומר ככה. אני נסתכל הפוך, לפי סברה שלך, שהסיבוכיות של הדבר, שמורכבות של הדבר מראה על יוצר, בסדר, קוקוס יש לו יוצר, כן, אלוקים נאמר, כן, איזה כוח, עליון יצר אותו. אז אותו דבר גם בעל שעון אנחנו יכולים לומר, הלא הוא מורכב, אז מי יצר אותו? על פי ההיגיון שלך, ככה הוא אומר, מי יצר אותו?
אלוקים.
אלוקים יצר, אבל מי יצר באמת אותו אנחנו יודעים? בן אדם. אז מה? אז זה סתירה לוגית. יוצא מלפי ללכת לפי ההיגיון שלך, אנחנו מגיעים פה לדבר לא נכון, למסקנה לא נכונה, כן? כי פתאום, למה שאני לא אגיד, כן? זה, אם אין שם בן אדם, אז יש מישהו יצר אותו, נכון? מי יצר? ברור אולי יצר שעון, ברור לנו שהוא לא יצר.
למה זה עקרוני מי יצר? יש
הוכחה
שמישהו יצא.
בסדר, זה דבר אחד. זה טועה נכון. אבל בואו נראה קודם אולי את... זה הפרחה הקלה מה שהוא אומר. ברור שזה בקלות אפשר להפריך את ההפרחה הזאת. מי אמר שזה... מה אנחנו מתחפשים את מי שזה... את מי שיצר אותו, לא יודע. למעשה מה יכולים להגיד? מישהו יצר אותו, ברור. אלא מה? יש לנו... מיד יש לנו הנחה, מי יכול ליצור אותו? או בן אדם, או השם, נכון? אז קוקוס, לגבי קוקוס יש לנו רק שאלה אחת, רק תשובה אחת, שרק בורא עולם יכול, כי אדם לא יכול ליצור קוקוס, נכון? אז ממילא זה מישהו שמחוץ לעולם יצר אותו, מישהו אחר שיצר אותו, זה ברור, אבל לגבי שעון יש לו שתי אפשרויות, או אדם, או זה, אז אנחנו נחשוב מי יצר, אז על פי הסימנים ברור שהשעון, בסימנים של השעון, בדרך כלל, דבר כזה יוצר אדם, אז ממילא נגיע למסקנה של אדם. נבחר את האופציה של האדם ולא האופציה של זה. זה פשוט. אבל בואו נראה הלאה, יש פה נקודה יותר בעייתית. למעשה ניכנס להפרחה הקשה שלו, כן? ההפרחה הקשה שלו, שבא ואומר ככה, בואו נראה עוד פעם לאותו סיפור, כן? השעון נמצא שם על אי בודד. כן? עכשיו מה? מה אתה בא וטוען? אתה בא וטוען שמכיוון שזה השעון מורכב, אז בטח... כן, איך הוא הגיע? מאיפה הוא הגיע? אז מישהו, אדם, יצר אותו, כן? אומר, אין שאלה כזאת. מה השאלה? מה השאלה? יש שעון באותו מקום, באותו אי, מצאנו שם שעון. ואז יש לנו שאלה, איך הוא הגיע לשם? כן? אז זה ברור לנו שהשעון הזה הביא אותו בן אדם. או שהוא הגיע לשם, נכון, עכשיו אין שם אנשים, או הוא היה במטוס וזה נפל לו, מלמעלה נפל לו, עוד איכשהו זה הגיע באיזושהי צורה, אז ברור שזה אדם. אתה בא ואומר מצד המורכבות, ממורכבות אני יודע מי שיצר את זה, מורכבות לא משחקת כאן תפקיד, למה? מכיוון שאני יכול להגיד דבר, לקחת דבר פחות מורכב, וגם מזה תהיה מסקנה שזה אדם הביא את זה, שם אותו בו, למשל, למשל, אומר, גפרור, מצאנו גפרור שם, אז מה גפרור? אז זה סימן שפה היה אדם, נכון? או שאני רואה שם אבנים בצורה כזאת שהיה פה אש, נו, היה פה איזה, כן, מדורה. אז זה גם כן סימן. זאת אומרת, זה שאלה של סימנים. כמו חוקר, בא והולך, מחפש משהו, אז הוא מוצא כל מיני סימנים, שרלוק הומס הוא דיבר. איזה חוקר, אז הוא, יש לו סימנים, ועל פי סימנים הוא, הוא חושב מי זה, אז מבחינה זו השעון זה סימן טוב, שזה בא מאדם ולא ממקום אחר. זה השאלה, ואין פה, וזה לא משנה איזה מורכבות, זה יכול להיות אפילו לא מורכב בכלל. אז מורכבות פה לא משחקת תפקיד, לא שהמורכבות מראה לה על האדם, אלא דבר איזשהו סימן, כלשהו סימן מראה לי על הדבר. זה ככה אומר, כן? בסדר. אתה מיד תפסת מה הבעיה בציון הזה. זה ברור. אנחנו כששאלנו את השאלה, למה שאלנו את השאלה, כן? הבאנו דוגמה, דוגמה דמיונית, כן? מציאות דמיונית. בשביל להוציא כל מיני דברים צדדיים שמפריעים למחשבה. בשביל לעקוב, בשביל לעקוב על השכל של האדם, על הלוגיה של האדם, איך אדם חושב. כשאם יש לי שעון, אני רואה באיזושהי מציאות איפה שאין אין בן אדם, כן? אז איך, לאיזה מסקנה אני אגיע? מאיפה הוא נוצר? איך הוא נוצר? זאת אומרת, מה השאלה שלי?
לא איך הוא הגיע. השאלה,
מי יצר אותו? זאת אומרת, מה השאלה? השאלה היא כזאת, מכיוון שהוא מורכב, השאלה אם המורכבות הזאת יכלה להיווצר לבד באופן מקרי או שחייב להיות שמישהו יצר אותו. מכיוון שבמורכבות אני רואה הכוונה, כיוון, הכוונה של הפעולה, המורכבות מראה לי שיש כיוון, כן, שאת החלק הזה מישהו שם פה ואת החלק פה, כל דבר במקום, וזה אפשרי רק על פי התכנון מראש, כשיש לי תוכנית ואני יודע איך שזה צריך להיות, ואני שם כל חלק במקום שלו, אז נוצר דבר מורכב. ואת ההכוונה הזאת אני רואה בתוך השעון, כן? מישהו יגיד שזה יכול להיות במקרה? בסדר, אז במקרה, זאת אומרת, כל חלק יכול להיות בכל מקום שאתה רוצה, רק במקרה הוא נעמד במקום הזה, אז עכשיו זה עניין של הסתברות, איזה תיאוריה וריאטנסי? תיאוריה, תורת ההסתברות, כן? שמי, מה ההסתברות שזה דווקא, אז אנחנו מגיעים למספרים מעל למספרים אסטרונומיים לגמרי, שזה בלתי אפשרי לגמרי, זה יש בעיה גדולה עם תורת ההסתברות. אז ממילא, זה הייתה השאלה, כן? בא הוא ואומר לי, לא זאת השאלה, יש שאלה מאיפה זה הגיע, סימן. ברור שתמיד יכולים, אפשר לשאול שאלות אחרות גם כן, אפשר לשאול, למה זה הגיע, של מי זה, למשל שעון זה של אישה או של גבר, גם אפשר לשאול, באיזה משקל הוא, מאיזה פירמה הוא, מאיזה זה, יש עוד כל מיני שאלות טכניות שאפשר לשאול על הדבר הזה, על השעון הזה, אז ברור, אפשר לשאול אותם, למי שזה מעניין. אבל למה? זה לא מעניין לגמרי. למה? כי מתי זה מעניין? אם באמת היה לי בודד, אני באמת הייתי מוצא שעון, אז זה ברור לי שאדם זה בא מאדם, ואז השאלה מאיפה, באיזה דרך, באיזה צורה, ולמי, ומאיפה, ומאיך, אז באמת אפשר לשאול את כל השאלות האלה של החוקרים. אבל אנחנו במיוחד בחרנו מקרה דמיוני. למה? בשביל רק לעקוב אחרי המחשבה, אותנו מעניין השכל בדבר ולא הטכניקה בדבר שזה, במיוחד עשינו ככה, באותה דוגמה לא מעניין, כל השאלות הטכניות הן לא מעניינות לגמרי, כי באמת לא הייתה לנו מציאות כזה, זה חשוב, כן, ברור, הוא בא ואומר לא, אין פה שאלה של מי יצר, אלא שאלה מאיפה, ומאיפה זה צריך סימנים, אז יש לנו סימן פה כזה, סימן כזה, סימן אחר, זה רק סימן, ולא שזה המורכבות מראה לזה, כן? אז מה עושה? זה פשוט רמאות, רמאות לוגית, כן? כשאדם בא שואל אותו שאלה כזאת, כן?
ולא שהוא לא הבין כזה דבר פשוט, או...
כן, אז הוא פשוט מבלבל שכל של האדם, רוצה לרמות אותו, מי שלא יכול להיכנס בפנים לזה, ולתפוס למה זה בדיוק קורה, כן? אז הוא... זה... אבל למעשה זה סתם רמאות לוגית, בא ואומר, הוא... מחליף את השאלה אחד, שאלה מהותית, בשאלה טכנית. הוא אומר, אין את השאלה הזאת, יש שאלה טכנית. מי אמר שאין? עלה מה שאלנו? שאלנו מאיזה פירמה השעון הזה? לא זה שאלנו. אז צריך סימנים מה שאלנו. שאלנו אם זה יכול להיווצר לבד, זה השאלה לגמרי, כן, זה ברור. וגם אם נחזור, זה הוכחה הקשה שלו, הפרחה הקשה שלו, כן? אם נחזור להפרחה הקלה, אמנם הסברת את זה, כן? אבל בכל אופן זה, זה גם כן, מה שם אומר, ש, כן, שיכול להיות יצר את הזה, שאלה מי יצר אותו, כן? שאלה מי יצר אותו, או מאיפה הגיע, עוד פעם אותה שאלה, מאיפה הגיע, זאת אומרת, יש לי שעון, יכול להיות בורא עולם יצר אותו, אולי, אולי בורא עולם. יש לי פה סימנים, עוד פעם, אותו נקודה, אותו עניין, זה יש, כן, מי ברא אותו, השעון אולי זה, למה אני צריך להגיד שזה בורא עולם ברא את זה, כן? פשוט, אני שואל, בכלל, אנחנו כששואלים את השאלה הזאת, לא אף אחד לא עונה על זה, למה אנחנו צריכים להגיד את זה, למה אנחנו מדברים על כך, על המצב כזה? שבאיזה אם בודד מוצאים איזה שעון וכו'. אנחנו אז דיברנו, אם אתה זוכר, מקרה אחר, הבאנו מקרה של, שמצאו האסטרונאוטים האמריקאים מצאו בקבוק של בירה בירח. ככה הבאנו דוגמה, ואז חשבנו איך יכול להיות דבר כזה, כן? אז מה הייתה התשובה? מה הייתה התשובה שם? כן? אף אחד לא אמר שזה יכול להיות לקרוא במקרה, כן? להביא במקרה. אלא מה הייתה המסקנה? מה אנשים ענו שם? שיגידו שבורא עולם ברא כמו שהוא ברא את הירח, ככה ברא גם את הבקבוק. הלא, הבקבוק פחות מסובך מהירח, הירח יותר מורכב. אז כל שכן גם בבקבוק הוא יצא. אף אחד לא אמר את זה. אלא מה התשובה שם? הלא, אפשר להגיד, מה הייתה התשובה? איך יכול להיות מאיפה, הבן אדם, אבל לא יש שם בן אדם, אין בן אדם, בירח אין בן אדם. אז מה התשובה? אז מאיפה שם, בקבוק? כן? מה התשובה? התשובה שכולם עונים על זה שהדבר כזה בלתי אפשרי. אתה לא תוכל למצוא בקבוק בירח אם אין שם בן אדם. אם לא הגיע שם. זה חייב להיות להגיע ממקום אחר, מאיזשהו מקום. כן, ברור. לא יכול להגיע. זאת אומרת, או שזה לא יכול להיות, ואם זה קרה, אז זה היה לידי בן אדם, והוא, כי הוא ברא את זה, ולא זה. כן, כי ידוע לי, ברור לי אפילו על פי הסימנים, שהבקבוק זה יוצר, לא יוצר, בורא עולם לא יוצר את הבקבוקים, האדם יוצר בקבוק. אם אדם איזה, מי לא יודע מה, האדם קדמון, נו, מה ששם הם אומרים, קוף, חצי קוף, אז הוא לא מבין בבקבוקים, הוא לא יודע, בשבילו בקבוק זה כמו אבן, אותו דבר, לא שם לב, לא יכול להבין כמו קוף, אז הוא יכול להיות, באמת יכול להתבלבל, להגיד אולי גם זה מישהו ברא וכו' זה, כן? אבל אדם ככה זה תופס, זה ברור, פשוט מה הוא עושה, הוא פשוט מחליף את השאלה, כן, מחליף את השאלה בשאלה אחרת, הוא אומר אין שאלה, אין שאלה, איזה שאלה שאלנו, שאלה שאתה שאלת, זה לא השאלה הזאת. פשוט רמאות כזאת, רמאות שכלית, כן, וטוב, עם זה בררנו, רק מה, הוא אותנו לא מעניין, גם התשובות לא מעניינות גם כן במיוחד, סתם הייתה תשובה לאותו אדם. אבל מה הוא בא אומר, יש קאנט, שקאנט באמת הפריך. אבל אנחנו יותר חכמים מקאנט, כבר דור זה, כן?
מי אומר את כל
זה? זה אותו ירון אדן, ידן, ירון, ידן, אותו אחד, כן? זה התירון. אחר כך נעלם אז התשובה, לא יודע מה, אולי בואי טכניס, לא יודע מה, לא מצאתי יותר את זה, את התשובה הזאת, זה מה שהוא עונה, כן? אבל כאן, טוב, אבל הקאנט הוא באמת אדם הרבה יותר חכם, כן, אדם בשונה מהרמאי הזה, כן, אז הקאנט הוא באמת חכם, ואת דעתו באמת זה מעניין, את זה אני רציתי לברר באמת, דעתו של קאנט, מה קאנט באמת חושב
במסיבה?
מה הוא חשב? מה הוא חשב ואיך הוא הגיע, איך הוא הפריח את זה, הוכחות מדעיות, כן, הוכחות, על בורא עולם, אותה הוכחה על בורא עולם כמו שאנחנו הבנו. יותר מזה, כולם מסתמכים על קאנט בהפרקה, כולם אלו שבאים ואומרים שזו, שהדבר הזה, זה לא ראיה, לא הוכחה, זה לא הוכחה, בעיקר מסתמכים על קאנט, שהוא אמר שאין בזה הוכחה. יש עוד כמה פילוסופים בזמנו שדיברו על זה, כן, אבל הרבה מסתמכים דווקא על קאנט.
שנייה.
ואנחנו... אנחנו ננסה לברר את הנקודה הזאת. עכשיו, אותו ירום גנטן, כשהוא כותב על קאנט, הוא אומר שהקאנט הוא דם. למרות שהקאנט עצמו היה אדם דתי, וזה באמת היה נוצרי, היה דתי, זאת אומרת, היה מאמין בהשם. אותו אחד שהוא היה מאמין בהשם, אז הוא דע שאין בזה הוכחה, אין פה הוכחות. אז ממילא צריכים לקבל דעתו, נכון? אם הוא כבר הוא אומר שזה זה, כן? ברור, כן? הוא מאחד מגדולי החכמים של הזמנה, הוא היה מאמין בהשם, והוא בא ואומר, ההוכחה הזאת, לא רק זאת, הוא באמת אמר כל ההוכחות על קיום הבורא, אינם הוכחות. כן? ואז, וזה, ועליו מסתמכים כל הרוב הפילוסופים, אחרי, כן, בהמשך, שטוענים שאין בזה הוכחה, בדרך כלל מסתמכים על הטענות שלו, וזה אני רוצה לברר את הדעתו שלו, דעת שלו, דעתו. בסדר. אז למעשה ככה. אני פשוט, פעם סיפרתי שם לכם, ש... יש לי אחד תלמיד שלי, יש תלמיד שבא ללמוד אצלי כל הזמן, כן, חבר שלי, כן, שהוא עושה תואר שם, תואר שני, תואר שלישי, דוקטורט, דוקטורט בפילוסופיה באוניברסיטה שם במוסקו, אוניברסיטה המרכזית של רוסיה. בנושאים האלה, כן, הוא מעניין מאוד, אותו בחור, הוא בפני עצמו, הוא חזר בתשובה, זאת אומרת, הגיע להבנה של קיום הבורא, זה דרך הקאנט. כשהוא התחיל ללמוד פילוסופיה, אז הוא הגיע, הוא הגיע לקאנט, וזה מאוד נדלק עליו, עבר אותו ככה, הכל הוא למד קאנט, זה קאנט, זה העיקר אצלו, כן, בכל הזה, הוא ככה אומר לי שהקאנט החזיר אותו בתשובה. אך כשהוא הגיע, זאת אומרת, דרך הקאנט הוא הבין, הוא הגיע למסקנה שיש בורא עולם. ואחר כך הוא הגיע אליי, כן, לפני כמה שנים עוד, כן, ופעילה, הוא רוצה לברר איך המבט היהודית בכל הזה, הוא לא יודע בכלל מהיהדות שום דבר, יהודי בפני עצמו, אבל זה, כן, הוא הגיע אליי, ואז התחיל לדבר שם משהו על הדיסרטציה שלו הזאת, של הדוקטורט שלו, כן, מה שהוא תכנן, אני ככה שומע כל מרחב, זמן, פתחתי לו נפש החיים, נפש החיים בהתחלה שם, כן, וזה, פתאום הוא נדאם, שם בכמה שורות, כל הדוקטורט שלו בנפש החיים בכמה שורות, כן? אז מה הוא עשה? הוא מאז, הוא חזר בתשובה, אז לפני כן רק הגיע להבנה, אבל אז הוא חזר בתשובה, התחיל לקיים מצוות, למד עברית, עבר על כל הנפש החיים כמה פעמים, בשביל הדוקטורט שלו, גם מביא אותו בדוקטורט שלו, מביא את הספרים שלו וכו', זה משהו מעניין. אז הוא בכל אופן מומחה גדול בקאנט הזה, כן? הוא עכשיו כבר סיים את זה, דוקטורט, הוא כבר קיבל, הוא עוד לא קיבל, הוא לא יודע מה, כנראה שכבר קיבל את זה. אז הוא, כן, בנושאים של המרחב וזמנים, ופילוסופיה, לא עקרוני, כן? אז בכל אופן, מכיוון שהוא מתעסק הרבה עם הקאנט, והוא כתב ספר, ספר למעשה בעבודה שלו, כן? יש לי את הספר שלו, ושם בספר שלו הוא מביא הרבה ציטוטים מקאנט, גם מקאנט, גם מקאנט הרבה מאוד ציטוטים, אני פשוט רוצה להראות את, כן, את כל, כן, את, לראות אחד הציטוטים, מה שהקאנט בפני עצמו אמר, כן, זה מעניין שהקאנט הוא בא וטען, והוא באמת טען, שאין הוכחות, כל ההוכחות האלו של על קיום הבורא, ההוכחות מה שאנחנו מביאים, אז הם לא הוכחות. ובפני עצמו היה מאמין, היה מאמין בהשם. יותר מזה, אותו בחור, הוא דרכו הגיע לזה. זה פלא גדול, צריך לתפוס את זה. אז בשביל זה צריכים להבין מה בדיוק סובר הקאנט, זה לא כל כך ברור, נכון? זה צריכים לתפוס את זה. אבל לפני שנכנסים, זה צריכים להבין בכלל את כל, בפילוסופיה קצת איך מתייחסים לכל ההוכחות האלו של הדת. כן, למעשה זה כל הדתיים מביאים את זה, ברור שביהדות מביאים את זה, וגם משם זה הגיע לכל המקומות אחרים. כן, אז... כן, אז ככה אם אתה תסתכל על זה, יש מביאים כמה סוגים של הוכחות מצד הדת, והם מביאים גם הפרחות שלהם, כן, מצד הפילוסופים. בפילוסופים אתה נהיה בזה. באופן כללי מחלקים את כל ההוכחות לשלושה סוגים. כן, הסוג הראשון נקרא אונתולוגיה. אונתולוגיה זאת אומרת, זה הסוג של הוכחות כשלא מתבססים על, שבהוכחה הזאת לא מתבססים על מה שתופסים על ידי החושים. זאת אומרת, לא מתבססים על מה שאנחנו רואים או מה שמרגישים מהעולם הזה. זאת אומרת, מתבססים רק על השכל. זה הוכחה אונתולוגית. כן, עם דוגמאות, אני יודע, יש כמה דוגמאות. נו, אחד הפשוטות. אנחנו אומרים שיש דברים, כן, מה אנחנו? אנחנו, יש לנו עסק רק עם מוגבלים, כן? כל דבר זה מוגבל ומוגבל, כן? ולא מושלם, כן? אז כשאני מדבר על הבורא עולם, אני מדבר על המציאות שהיא שלמות, השלמות הכי שלמה, כן? שלמות האינסופית למעשה. אינסוף, שלמות מוחלטת ובלתי מוגבלת לגמרי, כן? באופן מוחלט, לא מוגבל לגמרי, כן? אז זאת אומרת, מה, איך זה, איפה הוכחה פה? מה זה בורא עולם? בורא עולם זה מציאות ללא גבולות. הלו, יש כל מיני מציאות של הגבול, כן? אז המציאות של ללא גבול, זה המציאות של הבורא. זאת אומרת, על פי השכל אני מגיע, כן, למסקנה, אני מגיע לכך שיש מציאות שהיא מחוץ לעולם, שהיא מושלמת מחוץ לדברים מוגבלים, מה שאנחנו רואים בעולם, כן? זה למעשה, זה חייב להיות, זה חייב להיות, למה על פי השכל של אדם? אנחנו בדרך כלל לא הבאנו כאלה הוכחות, כן? אבל למעשה, אם מסתכלים זה בפילוסופיה, מסתכלים את זה במחשבה, זה אחד הדרכים שאיך שאפשר לתפוס את הדברים, כן? אז הוא בא, זה הוכחה נקרא, דרך ההוכחה הזאת נקרא אונתולוגית. כן. למעשה, מה שהוא טוען, קאנט טוען שההוכחה הזאת אונתולוגית זה לא הוכחה. למה לא הוכחה? כי זה, יש פה הגדרה. זאת אומרת, אני בתור ההוכחה, אני מביא את ההנחה הקודמת שלי, היא למעשה בסוף של ההוכחה של זה. כן? כי אני צריך להגדיר, אני מגדיר את השם קודם כל, ואחר כך בתוך ההגדרה שלי יש גם את ההוכחה, זאת אומרת, מה שאני מוכיח, אני לוקח את זה. כן, זה... אי אפשר להתייחס לזה בתור הוכחה, ככה אומר. זה האונתולוגיה. יש עוד כל מיני דרכים בדרך אונתולוגיה להוכיח את השם, כל מיני דברים מדברים. אנחנו בדרך כלל לא מביאים את זה, כי זה קשה לתפיסה על אנשים בכלל. כי מי שתופס את זה ככה, אז הוא תופס, אבל עקרונית לא מביא. יש דרך אחרת, למשל, כשאנחנו אומרים, זה קרוב לאונתולוגיה למעשה, אבל קצת שונה, בואו נראה את זה. יש, אנחנו רואים דברים מוגבלים, נכון? אם יש דבר מוגבל, אז בטח יש מישהו שמגביל אותו. כן? אם יש דבר מוגבל, מישהו מגביל אותו. זה ברור. והיותו שמגביל אותו, אם הוא מוגבל, אז מישהו מגביל אותו. כן? תמיד כשיש דבר מוגבל, אז בטח יש מישהו שמגביל אותו, נכון? וזה חייב להיות. אז לא יכול להיות שיהיה דבר מוגבל בלי שמישהו יגביל אותו. כן, ישים לו גבולות, יש לו גבולות. כן? הגבולות זה תמיד, ככה זה תפיסה שלנו, לא של האדם, שהגבול של משהו זה תמיד מחוץ לדבר. אם יש בדבר גבול, הסיבה שלו מחוץ לאותו דבר. זה תפיסה פשוטה של האדם, נכון? אם אני רואה קופסה עם הצדדים, כן, עם
דפנות.
דפנות, אז בטח מישהו הדפנות, אז המקור לדפנות זה מחוץ לקופסה, הקופסה לא שמה לעצמה את הדפנות, ברור, כן? וכולי וכולי, זה ככה זה. אז לכן חייב להיות, מכיוון שיש דבר מוגבל, אז חייב להיות מישהו שמגביל אותו, ואז שם חייב להיות מישהו שמגביל את זה, וחייב להיות ההתחלה שהוא דבר שהוא בלתי מוגבל. דבר שהוא בלתי מוגבל, עליו אי אפשר לומר שמישהו מגביל אותו, והוא מגביל את כל האחרים. כן? אז מתוך שאנחנו רואים דברים מוגבלים, אנחנו בסופו של דבר חייבים להגיע למסקנה בשכל.
רק ההגבלה זה מה שמוכיח? אם אני יכול לחשוב, נגיד, שהקרטון יהיה לדבר.
אם אני רואה דבר מוגבל, אז בטח יש מישהו שמגביל אותו, מציאות שמגבילה.
מה? אם אני יכול לחשוב שהכיסא נהיה לבד, אז גם הגבול נהיה לבד, כאילו מה ההגבלה יותר מוכיחה מהדבר
הזה? לא, בסדר, לא, אז אתה יכול לטעון טענה כנגד זה, זה כיסא יכול לבד, וגם הגבול יכול להיות, כמו שבן אדם בקופסא הוא יכול לסגור את עצמו בתוך הדפנות, נכון? אבל פה אנחנו טוענים שהאדם הזה זה לא הוט, לא הגוף שלו, את הסגר, אלא השכל שלו, והשכל שלו נמצא מחוץ לקופסה. לגבי כיסא בבקשה, אם אתה תוכיח שיכול לבצר לבד, אז אין בעיה, אז באמת אתה מפרחת את זה. אבל אין הוכחה כזאת, כמו שדיברנו.
המורכבות היא הבעיה, לא?
כן, אבל לא, בסדר, נכון, אבל זה... כל ההוכחות הן בסופו של דבר מסתובבות מסביב אותו דבר. כל הצדדים, כל ההוכחות למעשה מאותו דבר, זה אותו דבר מצדדים שונים. זה נכון, אתה צודק, כן? פה ההוכחה הזאת היא יותר אולי קרובה לאונתולוגית, אבל יכול להיות, מתייחסים לזה בצורה של הסוג של הוכחה השני שנקרא קוסמולוגית. מה זה קוסמולוגית? קוסמולוגית זאת אומרת שאני אומר ככה, יש סיבה, יש תופעה, כמו שאנחנו הבאנו את זה, כן? גם כן, יש סיבה ותוצאה, זאת אומרת, אם יש תופעה, אז יש אצלו סיבה, לא יכול, תופעה יכול להיות בלי סיבה. זה ידוע לנו, כן? ואם יש סיבה, כן, אותה סיבה, מי זה אותה סיבה? אם זה דבר טבעי אחר, אז גם אצלו יש סיבה, כן, וכולי. אז מי יכול להיות באמת סיבה? לא יכול להיות אינסוף, כן, כי זה לא פותר לנו את הבעיה. אז חייב להיות שיש סיבה ראשונית שהיא לא נגרמת מאף אחד, כן, משום דבר. זאת אומרת, הסיבה הראשונית היא הסיבה לכל הדברים האחרים. כל דבר באמצע הוא רק מעביר את הסיבה ואיננו את הסיבה עצמה. כן, זה הסוג השני של ההוכחות, נקרא איזה קוסמולוגית. זאת אומרת, על ידי תהליך של הסיבתיות. כן, סיבה ותוצאה וסיבה, תוצאה וסיבה, תוצאה וסיבה, וחייב להיות דבר זה. כן, זה למעשה דומה להוכחה הזאת של המוגבלות, כן. כל דבר שלכל מוגבל יש מישהו מגביל אותו, ובסופו של דבר יש משהו שהוא לא מוגבל, חייב להיות לא מוגבל, והוא התחיל הכל, ועל המציאות הזאת אנחנו אומרים בורא עולם, כן? זה למעשה שיטה קוסמולוגית. יש שיטה שלישית, כן, שזה מדבר מה שזה השעון, איך נקראת תיאולוגית, לא זוכר כבר איך. קוראים לזה בפילוסופיה, את השיטה הזאת, דרך ההוכחה, שזה מה שזה השעון הזה. מורכבות העולם, כן? שאני רואה מורכבות העולם, ויש מורכבות, אז יש גם תכליתיות, זאת אומרת, אני רואה הכוונה, אני רואה תכלית מסוימת, והכיוון, והכוונה, והכוונה מראה על המכוון, כן? וכולי, ואז העולם בפני עצמו, או איזשהו ייצור בפני עצמו, או איזשהו... איזושהי מכונה בפני עצמה, היא מראה על היוצר. כן, בתוך, אני נמצא בתוך המכונה, רואה את הבפנים, אני יודע שיש מי שיצר אותו. אני לא יודע מה בדיוק מספר תעודת זהות שלו, זה נכון. אני לא יודע עליו שום דבר, לא יודע מי הוא, מאיפה הוא, זה, אבל אני יודע שהוא יצר, כן, שהוא יצר את הדבר הזה, כן? בשביל לדעת משהו עליו, אני צריך לצאת מחוץ למכונה, ולראות איך יצרו זה ומי יצר, ואז אני יכול לדעת פרטים עליו. אבל כשאני, יש לי רק מכונה ומה שאני רואה, מה שבפנים בתוך המכונה, יכול לדעת רק על המכונה, ויכול לדעת שיש משהו מבחוץ שיצר אותו, ולא יכול לדעת מי הוא שיצר אותו, אבל יכול לדעת שמישהו יצר אותו. אותו דבר בעולם, אני רואה את העולם, עולם זה כמו מכונה אחת גדולה, זה ברור, כן? כך רואים, הוא מתפקד מאוד מתוכנן ומאוד מורכב ומתוכנן, וכל החלקים של העולם הם מותאמים אחד לשני, בדיוק כאלה מישהו שם את זה, כל דבר במקום ובמקום, במקום שלו, זה ברור לנו, לפי הראייה שלנו הזאת, שיש מישהו ששם הכל במקום, כן? זאת אומרת, יש יוצר, ואני לא יודע מי הוא הבורשת, מי יצר את העולם, לא יכול לדעת לו את תעודת זהות שלו, לא יודע איך הוא נראה, מה הוא חושב, מה הוא עושה בזמן החופשי מהעבודה, לא יודע שום דבר. בשביל לדעת עליו מה שאני צריך לצאת מן העולם, ואז אולי אני אוכל לקבל איזו אינפורמציה מה הוא, מי הוא. בסדר. אז זה למעשה, זה השיטה השנייה של הסוג שני של, שלישית של ההוכחה, של, כן, המורכבות של הדברים. אז עוד פעם אמרנו, אונתולוגית, שזה לגמרי בלי להסתכל על העולם. קוסמולוגית, שאני מתחיל מהעולם, אני מסתכל שיש תופעה, יש אצלו סיבה, כן? ומזה, זאת אומרת, אני מתחיל מהראייה של העולם הזה, ומהעולם הזה יש לי, אני מגיע לזה שיש בריא בורא עולם. או ההוכחה הסוג השלישי, שאני, יש לי איזשהו מכניזם, איזה, כן, מכונה, או איזשהו ייצור, דבר מורכב, כן? אז זה אני רואה, זה אני רואה. אם אני רואה את זה, אז מזה אני מבין, לא יכול להיות לבצר לבד, אז בטח מישהו שיצר אותו. זאת אומרת, ההוכחות האחרות הן מתחילות מתוך העולם, וההוכחה האונטולוגית היא רק בשכל, כן? זה מה שזה. עכשיו, באים, וכולם באים ואומרים שלמעשה מה שקאנט אמר, קאנט אמר על זה שההוכחה האונטולוגית הזאת זה לא הוכחה. זה ברור, כן? כי מה, זה, אתה תם מגדיר, אתה מבוסס בתוך, אתה במחשבה שלך, משהו דמיינת לעצמך. אז אתה חושב משהו במחשבה שלך, בסדר? זה לא הוכחה, כן? זה אנחנו צריכים לתפוס את זה, למה זה לא הוכחה, עוד אנחנו נבין את זה, כן? עכשיו, ההוכחות האחרות אמנם מתחילות מהעולם, מהראייה. הוא אומר בסופו של דבר, הם גם כן מגיעות בסופו של דבר להוכחה אונטולוגית, אותה הוכחה שכלית. כן, זה ברור. כי מה אומר? מה אתה בא אומר? סיבה, תוצאה, תוצאה, סיבה, תוצאה, סיבה? הסיבה הזאת, אנחנו על מה דיבר? על איזה סיבות דיברנו? על סיבות בעולם הטבע, נכון? התופעה הזאת גורם לתופעה הזאת. אז יש סיבה לה, תופעה אחרת שגורם. אז יש עוד תופעה, בסדר. בא אתה פתאום עושה קפיצה ובא באיזשהו שלב ואומר, יש סיבה לכל הסיבות שהיא מחוץ לעולם הטבע, והוא הסיבה הראשונית. זה הקפיצה הזאת, איך אתה מוכיח את הקפיצה הזאת. ברור שיש תהליך הזה, אבל את התהליך אתה יכול להוכיח, כן, שיש תהליך כזה, זה נכון. אבל זה שיש קפיצה הזאת שיש, חייב להיות, זה השכל שלך אומר, שחייב להיות סיבה ראשונה. בסדר, אבל בהוכחה אין לך את זה. זה שאתה חושב, אתה חושב, אבל בהוכחה אין לך את זה, אתה לא יכול להוכיח את זה.
מה זה הוכחה? לא לראות?
רק שנייה, זה הטענה, זה אנחנו צריכים לתפוס את זה, מה זה הוכחה, זה בדיוק מה שצריכים לתפוס את זה. וגם העניין של מורכבות, נו בסדר, מורכב, אז מי יצר, אבל תוכיח שיש יוצר שלו. אתה בא וטוען בשכל שלך שלא יכול להיות שזה יקרה לי, לא יוצר. בסדר, זה השכל שלך טוען. אין בעיה, אבל תביא הוכחות. עובדות, כך אומרים, יש לנו עובדות. אתם באים עם כל מיני דמיונות שלכם, כן, אבל אנחנו, יש לנו עובדות, יש לכם עובדות, אין לכם עובדות. זה מה שטוענים, כל האלו, כן, מצד המדע כביכול, כן, מצד האתאיזם. דיברנו על זה, נכון? טוב, בסדר. אז טוב, זה מה שזה... על זה מדברים בעולם הפילוסופיה, כן, היום, כן, עוד כמה דברים, לא עקרוני, זה באופן כללי, זה כולל את הכל. וכולם מסתמכים, כן, כולם ברובם מסתמכים על הקאנט, ואני רוצה לתפוס מה באמת חושב הקאנט בנושא הזה, הלא שהוא למעשה טען את הדברים האלו, כן. למעשה כאן, כן, בסדר, בוא נראה מה באמת הקאנט אומר. לי יש את הציטוט של הקאנט, מהספר הזה של זה שלי, כן, של התלמיד שלי. רק שזה ברוסית, אני אנסה לתרגם עד כמה שאני יכול באופן מבולית, לא כל כך פשוט, כן? אז הוא אומר ככה, ובכן, אם שואלים אותנו, הכוונה לגבי המציאות הטרנסצנדנטלית. מציאות טרנסצנדנטלית זה הכוונה בורא עולם, ככה במושגים של פילוסופיה. טרנסצנדנטלית זה מציאות שמחוץ לטבע, כן? אז הוא אומר ככה, אם שואלים אותנו בנושא הזה של מציאות טרנסצנדנטלית, האם קיים משהו ששונה מן העולם, מהעולם הטבע כנראה, שמכיל בתוכו יסודות של סדר העולם, כן, וקשר אותו בכל מיני, לפי כל מיני חוקי של העולם. אז התשובה, ברור, כן, מה שאומר, אם שואלים אותנו שאלה, האם קיים משהו מחוץ לבריאה שיש בו בתוכו את כל הסדר, שהוא כולל בתוכו את כל הסדר של העולם עם כל החוקים שלו, אז התשובה שלנו כזאת, ללא ספק. זה קאנט אומר, כן? תשובה ללא ספק. אם ש... נו, ברור, ראו לו נתשובה דתית. פשוטה, לא אדם דתי, נכון? כן? מאמין, אז הוא מאמין, אז הוא בא וטוען. אם שואלים אותנו על מציא, האם יש מציאות מחוץ לעולם, כן? שונה מעולם, אז ללא ספק. אם יש בורא עולם, ללא ספק, ככה הוא אומר. למה? מכיוון שעולם זה אוסף של תופעות, מכיוון שעולם זה האוסף, החיבור, כן, כן, אוסף של תופעות, אז חייב להיות, כן, חייב להיות ייצוג טרנסנדנטלי שלו, זאת אומרת, עוד פעם, חייב להיות מציאות מחוץ לעולם, זאת אומרת, הוא אומר, משהו שמובנת רק בשביל השכל הישר או השכל הטהור, וככה, כמה שאני רואה, שבעברית קוראים לזה התבונה הטהורה. זה מושג שכנראה שזה הוא המציא את המושג הזה, אבל זה המושג שהוא משתמש בכל הפילוסופיה שלו. זה עיקר המושגים, כל המתווכים על המושג הזה. אבל הוא מדבר על המושג של, כמו שקוראים לזה בעברית, התבונה הטהורה. אני חושב שיותר קל להגיד, שכל, שכל טהור, כן? זאת אומרת, מכיוון שהעולם זה אוסף, האוסף של כל מיני תופעות, אז חייב שיהיה לו, כן, איזה מציאות טרנסנדנטלית, זאת אומרת, כן, משהו מחוץ לעולם, שמובנת רק בשביל השכל הטהור הזה, התבונה הטהורה.
מה זה אומר מובן בשביל, מובן ב?
כן, מה? המובנת רק, המושגת, כן? המושגת רק על ידי השכל הטהור הזה, התבונה הטהורה הזאת. אומנם הדבר הזה, ההבנה הזאת, לא מרשה לנו להגיד או להשיג, לא נותנת לנו, אמנם הדבר הזה לא נותן לנו השגה מהי אותה המציאות הראשונית של ייחוד העולם. זאת אומרת, זה הדבר שהוא ייחוד של הזה, כן, ייחוד.
יודעים שיש, לא יודעים מה.
לא יודעים מה. זאת אומרת, בדיוק מה שאמרנו, נכון? זאת אומרת, אמנם זה, אנחנו יכולים, אנחנו בהחלט יודעים, זה מה שאומר, בהחלט יודעים ש... מאוסף של התופעות, כשאני מסתכל על העולם, למעשה אותה טענה, נכון? שהרי אני רואה מורכבות של העולם, או שאני רואה סיבה ותוצאה וכו'. כן, אז ברור שיש משהו שנמצא בתחילה של איחוד של כל הבריאה, של כל העולם, מחוץ לעולם, טרנסנדנטלית, וזה מושג על ידי, רק על ידי השכל הטהור, זה עוד מעט נבין את זה, כן? אמנם זה לא נותן לנו הבנה מהי אותה המציאות הראשונית בפני עצמה, כן? אנחנו יכולים רק לתאר משהו לעצמנו ואיך אנחנו יכולים להשתמש בזה, כן? או יותר מדויק, ככה הוא אומר, כן? להשתמש ברעיון הזה בשביל לבנות מערכת סיסטמטית, זאת אומרת, להבין, בעזרת זה להבין את כל מערכת העולם, כן? אם זה מילולי, כן, בשביל להשתמש את זה, בשביל השכל הסיסטמטי כלפי ה... דברים של העולם הזה, כן, נגיד ככה, כן? עכשיו, אבל, שאלה, האם יכולים אנחנו, אם נלך בדרך הזאת, בכל אופן להניח שיש בורא עולם, חכם, יחיד, כן, או מיוחד, יחיד, מיוחד, כן? אחדות, האם יש מציאות של אחדות חכמה וכל יכולה, שזה בורא עולם. זאת אומרת, האם אחרי זה אנחנו יכולים להניח, האם אנחנו יכולים להניח על זה שיש בורא עולם שהוא כל יכול והוא חכם, אז אומר הוא ללא ספק, בטח, ולא רק יכולים, אלא חייבים להניח כזה בורא עולם. זה מילים של כאן, פה יש את הציטוט, אבל זה מספר, מספרים שלו מתורגמים לרוסית, כן, זה יש לו איזה, כן, חיבור עם 8 ספרים, זה בחלק השלישי, וכולי וכולי, שם עמוד וכל, לא משנה, כן, יש כל הציטוט מלא של איפה שזה נמצא, זה דברי הקאנט, כן? זאת אומרת, הוא בא והולך עם המושג הזה של שכל הטהור, או התבונה הטהורה, כן? שכל הטהור.
למה זה לא דבר פשוט? סיבה ותוצאה?
כן. למה זה מה?
סיבה ותוצאה זה דבר פשוט, למה רק שכל הטהור מבין?
למה רק שכל? זה אנחנו צריכים לתפוס את הדבר הזה באמת. אבל מה, יש דבר מאוד מעניין פה. ברור, הוא מדבר בו קודם כל כמו בן אדם דתי, זה פשוט, כן? אבל יש לנו שאלה אחרת. אלון, כולם מביאים אותו בתור בן אדם שיפריך את כל ההוכחות של בורא עולם. אם הוא יפריך את כל ההוכחות של בורא עולם, מה הכוונה? אז הוא אדם דתי, אז איך הוא אדם דתי? נאמר, מאמין. נו, מאמין, נו, יש כל מיני, יש מחלה כזאת, אבל גם מאמין, מה אפשר לעשות? חולשה, כל אחד יש לו איזה חולשה, אז זה מאמין. זה לגמור. אבל זה אחד מחכמי העולם, של אומות העולם, שכולם מסתמכים בחכמתם עליו, הרבה, כן, זה, כולם מסתמכים עליו, ופתאום אנחנו מדברים עליו מה? מה? אתה בא, אם אתה אדם חכם, כל שכן אחד מחכמי הזה, כן, ואתה במפורש, אתה לימד אמרת, שאין הוכחה לבורא עולם, ואתה לא מסתמך על דרך השכל, נכון? אתה אחד על זה. אדם חכם, איך הוא צריך, איך הוא מגיע למסקנות? איך צריך את זה? על פי הידע שלו, נכון? על פי החוכמה שלו, על פי הידע. אז אין אפשרות בכלל שתהיה לו אמונה בכל מיני דברים, לא, שאין בזה יסוד והוכחה. נכון? איך פתאום הוא יכול להניח דברים? מה שאין לי זה הוכחה, איך יכול לחשוב בכיוון הזה בכלל? סתם? אלו מה טוענים האלו, כל האלו, כן? שלמה מאמינים בשם? בגלל שלא אין מספיק ידע, לא יודעים, אין חוכמה, אין שכל, פרימיטיביים, וכולי וכולי, נכון? אז הם ילמדו קצת פילוסופיה, פיזיקה, כימיה, אז הם לא יאמינו בשם, כי מה זה אמונה בשם? כן, כי אדם לא מבין, לא יודע, פרימיטיבי כזה, נכון? ופה אנחנו מדברים שכל חוכמתם מבוסס, אדם שכל חוכמתם, של אותם אנשים האלה שמביאים את זה, מבוססת על חוכמתו, אז איך פתאום הוא לא הבין את זה? את מה שאתם טוענים לא הבין את זה? אז איך פתאום הוא בא וטוען?
גם לא כותב אמונה, הוא כותב טענות...
כן, שחייב להיות בורא עולם. הוא בא ואומר שחייב להיות בורא עולם מצד אחד, מצד שני הוא אומר שאין הוכחות לבורא עולם. אם אין הוכחות, אז איך זה חייב להיות? חוץ מזה הוא לא אומר שאני מאמין כמו שאתה אומר, אלא היה אומר באמת יש, כן אין הוכחות, אבל אני מאמין, למה מאמין? ככה, אני יודע, בבית ספר נתנו לי, נולדתי, אז ככה חנכו אותי, אז אני ממשיך להאמין, מה אפשר לעשות, כן? כל אדם יש לו חולשון, אבל הוא לא טוען ככה, הוא בא וטוען שהפוך, לא יכול להיות אחרת ללא ספק, אם העולם, כשאני מסתכל על העולם, ורואה את העולם, אז זה מחייב אותי, חייב להיות שיש מציאות מחוץ לעולם שבורא אותה, ולא רק אני יכול להניח את זה, קודם כל זה לא ספק שזה ישנו, ולא סתם שאני יכול להניח את זה, אלא אני חייב להגיע למסקנה כזאת, אין לי דרך אחרת, ככה דברים שלו, אז איך להבין, אז יש כאן סתירה מאוד מהותית, לא? בדברים. אם מצד אחד, אם אנחנו אומרים שאין הוכחה, אז איך פתאום הוא לא מאמין, אלא בטוח שזה, איך אפשר בלי הוכחה, הוא יכול להיות בטוח בדברים האלה? ברור, כן?
כן.
ואנחנו צריכים להבין את הטענה שלו, כן, ואת כל ה... כן? למצוא את הפתרון לסתירה הזאת, ננסה להבין. למעשה זה רואים גם כן מהדברים שלו. כן, ואתה שמת לב לזה גם כן, אני רואה, כן, שמה המציאות פה, שיש פה פשוט בלבול במושגים. כן, פשוט שאלה מה זה הוכחה, על איזה הוכחה אנחנו מדברים, כן. מה זה הוכחה בכלל, כן, מה אפשר להוכיח, מה אי אפשר להוכיח, ולמה וכו'. ולמה כשאנחנו באים ואומרים, באים, יש לנו הוכחה להשם מביאים את הסיבתיות, או את המורכבות וכו'. איך זה הוכחה, או לא הוכחה, ולמה הוכחה, ומה זה הוכחה בכלל, ועל מה, והוכחה בכלל יכולה לתת לך תשובה מוחלטת, סופית, אמיתית, או שלא יכולה, איך? איך לתפוס את הדבר הזה? אז למעשה פה אנחנו רואים אצלו את זה. אנחנו יודע, הוא בכלל בכל כן, למעשה כל הידע הזאת של האתאיזם, כל הגישה הזאת של המדע וההוכחה המדעית וכולי וכולי, זה הכל זה גם מבוסס עליו, כי הוא הרבה דיבר על זה. הוא מדבר, כל העניין שלו אומר ככה, שאיך אנחנו חוקרים את העולם? בשביל לחקור את העולם, כן, זה חייבים לראות אותו, חייבים למדוד אותו, חייבים זה. זאת אומרת, איך אפשר לקבל הידע של על העולם מבחירה אמפירית? אמפירית, זאת אומרת, על ידי ניסיון. על ידי ניסיון. זה הניסיון, ככה הוא גם טוען בספרים שלו, שהניסיון זה ההתחלה של הידיעה. ברור, אם אני... ניסיון, איך זה אקספרימנט, נו, איך זה, כן? זאת אומרת, כשאני חוקר עולם, אז איך אני יכול להגיד עליו שום דבר אם לא ראיתי אותו? אז קודם כל אני צריך להרגיש אותו, לראות אותו, לשאול אותו, וכו' וכו'. בסדר? אז זה ההתחלה, זה הידיעה ההתחלתית, דבר ראשון, כן? עכשיו, מה זה הוכחה? ההוכחה זה... כן, ההוכחה היא רק אחרי שיש לי ניסיון. זאת אומרת, הוא בא, מדבר פה על הוכחה מדעית. כן, מה שמקובל במדע, איך ההוכחה מקובלת במדע? כן, שאנחנו, יש לנו ניסיון, כן, על פי ניסיון אני רואה את מה שאני רואה, וזה אני רואה, לא צריך, זה הוכחה בפני עצמה שאני רואה את זה, נכון? עכשיו, יכול להיות שאני לא רואה את זה, ואז אני יכול על ידי כל מיני... מהלכים לוגיים, להגיע למסקנה שזה גם כן ישנו או כזה, כמו, יכול להכריח את מה שאני רוצה. דבר פשוט, אני רואה סוס. ברגע שאני רואה סוס, הסוס ישנו, צריך להוכיח לי את זה. קיים סוס, אני רואה אותו, נכון? אז פתאום יכול להיות שאני לא רואה סוס, מישהו לא רואה סוס. אז אפשר להוכיח לו שסוס הוא קיים על ידי, לא יודע, כמה דרכים אפשר להוכיח לאדם. שהסוס קיים, כן, לשים מקשרים מסוימים, או באיזה דרך לוגית גם כן אפשר להגיע לזה, כן, יכול להוכיח. אז מה הכוונה? מה יש בהוכחה הזאת? יש שני דברים. קודם כל יש יסוד, ההתחלה, או הנחת יסוד, כמו שאנחנו אומרים. עוד מעט נגיע להוכחה לוגית, שגם שם משתמשים בדבר הזה. אנחנו שם מדברים על הוכחה מדעית. מהוכחה מדעית הכל מתחיל מניסיון. קודם כל אני רואה משהו, ברגע שאני רואה משהו זה בסדר, כן? אם אני לא רואה את זה, אז אני יכול על ידי כל מיני כן? חישובים לוגיים להגיע למסקנה שזה, כן? להגיע למסקנה שזה נכון. זאת אומרת, מה אני אומר? אני אומר שהאמיתות, הטענה שלי היא משתווה לאמיתות ראייה מה שאני רואה. בסדר? זאת אומרת, אני רואה סוס, מי שלא רואה סוס, אני מוכיח לו, רואה או על ידי מקשרים, זה גם כן ראייה, בסופו של דבר זה תמיד מבוסס על החושים. כן, כל דבר ודבר מבוסס על החושים. זאת אומרת, זה שאני רואה זה כביכול הנחה ראשונית. כן, זה ככה בא הוכחה מדעית. כן, הנחה ראשונית שזה, אני מקבלים אותו בתור מציאות, אמת, נכון, מוחלטת. רואים את זה. עכשיו, יש מישהו שלא רואה את זה, אין לו את זה. אז על ידי חישובים לוגיים, אני מביא את האמיתות הטענה לאמיתות הראייה הראשונה. בסדר? זה, ולכן, כמו ש... זאת אומרת, מי שלא רואה את זה, על ידי חישובים לוגיים, אני עושה אותו כאילו הוא רואה אותה. זאת אומרת, האמיתות שלו משתווה לאמיתות של... הראייה הראשונית, שזה ההנחה הראשונה שממנה הכל מתחיל. בסדר. עכשיו, אותו דבר זה בהוכחה לוגית, גם בכל הוכחה לוגית זה בנוי ככה. איך זה בנוי? שבכל הוכחה יש את הטענה, יש את החישובים לוגיים, ויש את הנחות יסוד. נכון? אז הנחות יסוד, הנחות יסוד, זה אני מניח. אני לא צריך לזה הוכחה, אני גם לא יכול להוכיח את זה. אין אפשרות להוכיח את זה, כי מזה מתחילה הוכחה, נכון? כל הוכחה היא מתחילה מהנחות יסוד, נכון? עכשיו, כשיש לי בהם, יש לי טענה, ויש בהם צריך חישובים לוגיים. עכשיו, על ידי חישובים לוגיים, אני מבין אמיתות של הטענה לאמיתות של ההנחה. אם ההנחה נכונה, אז גם טענה נכונה. באיזה מידה? באותה מידה של אמיתות של ההנחות. זאת אומרת, באה הוכחה כזאת של לוגית, הכל מתחיל מהנחות יסוד. באה הוכחה מדעית, התפקיד של הנחות יסוד זה הניסיון. כן, זה מה שאני רואה על ידי חושים. אז אני רואה את זה, אז זה קיים, אני לא צריך הוכחה. כן? בהוכחה לוגית יש הנחות יסוד, לא צריך להוכיח אותם, לא מוכיחים אותם. השאלה מאיפה לקחת שיש הנחות יסוד? שמאיפה שזה האמת ולא אמת, בהוכחה הזו, כן? אז אין באמת את זה, זה אחד המגבלות של ההוכחה לוגית. זאת אומרת, הוכחה במובן כזה היא מוגבלת. למה? מכיוון ש... כי היא מבוססת על היסודות. זאת אומרת, אמיתות ההוכחה שם, היא משתווה לאמיתות ההנחות יסוד. אבל מי אמר שהנחות יסוד הם אמת? מאיפה לקחת את זה? איך אתה יכול? אי אפשר להוכיח אותם, כי אז אנחנו מגיעים להנחות יסוד אחרות. חייבים, זה תמיד יש לנו הנחות יסוד. אז יוצא מזה שכל הנחה, כל הוכחה היא למעשה, כן, הוכחה היא מוגבלת. היא יכולה לתת לנו, לאמת טענה רק במסגרת אמיתות של הנחות ולא יותר מזה. ואיך אני אדע על האמיתות של הנחות, אולי אני אקח הנחות אחרות וכו'. בסדר. זה בלוגיקה, זה ברור שזה ככה. בכל מיני מדעים, שמתמטיקה, פילוסופיה, גיאומטריה, כל הזה, זה גם כן, למעשה, זה עושים בשכל, הנחות יסוד. אבל בסופו של דבר זה גם כן מסתמך על העולם, מה שאנחנו רואים. כן, בסופו של דבר, כי במתמטיקה זה רק מודל לעולם, וכשאני רוצה להשתמש בה, לחקר העולם, אז שם אני לוקח איזה מושגים בתור הנחות יסוד. זאת אומרת, הנחות יסוד תמיד אני לוקח מהעולם. אז יוצא זה בשבוע של דבר, זה דומה להוכחה מדעית, שפה התפקיד של הנחות יסוד זה האקספרימנט, זה מה שאדם רואה על ידי חושים. כן, זה הראייה הזאת, זה הנחות יסוד, מזה זה הכל מתחיל. הנחות
יסוד באופן עקרוני לא יכולות להיות מוכחות?
לא יכולות להיות מוכחות, הן מוגבלות. אז גם כן, הוכחה מדעית היא גם מוגבלת.
אין הנחות יסוד שהן לא מוגבלות?
מה הכוונה? איך הנחות יכולות... הנחות יסוד בהגדרתם הן הנחות. אתה לא... כן, איך אתה יכול לעשות לא מוגבלות? לא מוגבל, אין הנחות. הנחות לא מוגבלות זה אין הנחות, כן. אין מושג כזה, בסדר? אז צריך להבין מאיפה לוקחים את ההנחות יסוד. אבל בכל אופן, הוכחה, אנחנו מדברים על הוכחה מדעית, הוכחה לוגית, זה הוכחה, כן, זה תמיד הוכחה מוגבלת. היא לא נותנת לנו תשובה אמיתית מוחלטת, זאת אמת מוחלטת היא לא נותנת. מישהו יכול להגיד, רק שנייה, במדע זה לא בדיוק ככה. כי יש את הניסיון, הניסיון הדבר לא נותן לנו תשובה מוחלטת, אני רואה סוס, נכון? אז הסוס הוא קיים או לא קיים? קיים באופן מוחלט, נכון? אז ממילא ההנחה שלי שהסוס קיים ומוחלטת, אם על זה אני מתבסס, אז כל ההוכחות שלהם גם כן היו נכונות, מוחלטות, בדיוק כמו הסוס מוחלט. כן? אבל גם פה יש בעיה, ואנחנו לא פעם אחת ביררנו את זה, כן, אם אתה זוכר, שלמעשה אני רואה סוס, נכון? אני אומר סוס, יש סוס, אני רואה, הוא קיים באמת או לא קיים? הוא ישנו או איננו, כן? שאלה גדולה אם הוא באמת ישנו, למה? לא, אני רואה אותו. נכון שאדם רואה אותו, אבל איך אדם רואה סוס? כמו שדיברנו, כן? קרני אור, פוגעים בסוס, חוזרים, מגיעים לעין. מגרדים שם עצבים בתוך, כן, רשתית, והסיגנל, איך קוראים לזה? האות מגיע למוח, ומוח, למעשה לא מוח, לשכל של האדם, יש בו איזשהו מנגנון שנקרא דמיון, ובאותו מנגנון הוא מצייר את הצורה של הדבר איך שהוא צריך להיות על פי סדרת האותות שהוא מקבל מתוך העין. זאת אומרת, העין מקבלת סדרה של קרני האור, למעשה טבלה כזאת. אי סדר לגמרי, טוטלית. בא השכל של האדם, מקבל את הטבלה הזאת, ומתחיל לסדר את זה בעצמו בהיגיון, בדמיון. בסופו של דבר מצייר צורה של הסוס. אלא ברור שאני לא נפגש עם הסוס עצמו, לא שאני רואה, אני נכנס בתוך הסוס, אני רואה אותו.
יש קשר בין מה שהוא מצייר לבין מה שהוא רואה? למה פה מצייר ככה ופה מצייר אחרת?
למה הוא מצייר?
פעם הוא מצייר סוס, ופעם הוא מצייר קיר, ופעם הוא מצייר עוד פעם סוס.
בסדר, כי זה כל מיני אוסף של קרני אור אחרים, שונים, ולכל אחד יש לו ציור מתאים. בסדר, זה מערכת קרני אור, או גירודים מסוימים, נותנים ציור כזה, כזה. למה, איך המנגנון הזה עובד? לא עקרוני מבחינה טכנית, זה עניין אחר.
זה ברור שתמיד שהוא רואה משהו מסוים, הוא דווקא יגיד שזה סוס. אם הוא רואה משהו אחר, אולי יגיד שזה סוס.
כן, נגיד ככה, בפשטות. נגיד בפשטות שזה ככה, זה לא כל כך פשוט, אבל נגיד שזה ככה, כן? עכשיו, לא עקרוני, למה לא עקרוני? לא. עכשיו, השאלה היא שלמעשה האדם לא נפגש עם הסוס עצמו, הוא לא נכנס בתוך הסוס או ראה אותו, הוא סך הכל קיבל קרני אור מהסוס, נכון? על פי, אבל הוא יש לו עסק עם קרני אור, בדיוק הסוס שולח קרני אור ואיתם הוא מתרגם לצורה של הסוס, נכון? לא שהוא ראה הסוס עצמו, בדמיון שלו הוא מצייר צורה של הסוס, איך שהוא קיבל את הקרני אור, נכון? שאלה גדולה, מי שולח את הקרני אור? אנחנו יכולים, אנחנו בדרך כלל מניחים, חושבים, שהסוס באמת קיים מחוץ לאדם, והוא שולח קרני אור באמת, והם מגיעים לעין, ומגיעים לשכל, והשכל בונה בדיוק את הציור מה שיש מחוץ לאדם, מצייר את זה, זה ככה אנחנו מניחים, אבל מאיפה יש לנו הוכחה שזה באמת ככה? זה ההנחה שלנו, מה שאנחנו חושבים. אבל מי אמר שזה ככה? אולי מישהו אחר, מציאות אחרת, שולחת לי את קרני אור, בדיוק בצורה כזאת, שאני אבנה בדמיון שלי צורה של הסוס. בדיוק כמו שהסוס היה צריך לשלוח, ככה מישהו אחר מגרד לי את הצבים בעין, ואז אני רואה סוס. ואם הוא ירצה שאני אראה מציאות אחרת, ואין סוס לגמרי.
אין סוס בכלל, אין דבר.
יכול להיות, לא, אני שואל, אם יש או אין, יש לך הוכחה שבאמת יש סוס, או מישהו אחר מגרד לי את העצבים מחוץ לזה?
מה זה מישהו?
שאלה גדולה. לא משנה, אני לא יודע מישהו אחר. פיל, מה זה חשוב לי? מישהו אחר שמגרד לי, לא, פיל לא נוסחת. אבל מישהו מגרד לי עצבים, כי הוא רוצה שאני אראה את הסוס. אין לי שום הוכחה לזה. מבחינת הוכחה, אתה בא ואומר, הסוס קיים באופן מוחלט? זה הנחה שלי שהוא חייב באופן מוחלט, זה לא, אין פה הוכחה מוחלטת שסוס קיים. יכול להיות שיש מציאות אחרת שמגרדת לי את הצבים בצורה של סוס. זה לגמרי, אין לי אפשרות לבדוק את זה. כי כל, כן, זה ברור, אין לי אפשרות לבדוק, כי אני לא יכול להיפגש עם הסוס בשום צורה אחרת. אבל אני אגע בו, אז נגיעה זה גם כן לא נגיעה באמת, כי תמיד יש מרחב בין, במרחקים קטנים יש כוחות דחייה, והם פה, כשאדם מתקרב, אדם למעשה אף פעם לא נוגע בשום דבר, יש תמיד מרחק, רק יש שם כוחות דחייה, והם משפיעים על העצבים של האצבע, נאמר, והם נותנים הרגשה כאילו אדם נגע במשהו, נו ככה בפיזיקה גם כן אומרים, נכון? אז יוצא לנו, אין לנו שום אפשרות לבדוק, שיש באמת אותה מציאות שיש לי בדמיון שלי, היא באמת נמצאת מחוץ לעולם.
הטענה הזאת מתבססת על זה שיכול להיות אלוקים מחוץ לטבע ששולח קרני אור, שזה לא
חשוב. שיש, עכשיו, הסוס הזה הוא סיבה לצורה דמיונית של הסוס מה שיש לי, זה ברור, נכון? יכול להיות שזה סוס בחוץ לאדם הוא הסיבה, יכול להיות מישהו אחר הוא הסיבה לאותה צורה דמיונית של הסוף.
אתה יכול להיות אלוקים, כי מי יכול...
לא, ברור, ברור, מציאות אחרת, לא מדברים על מישהו אחר, כן, מציאות אחרת של זה. זאת אומרת, היא הסיבה. כשאנחנו דיברנו על סיבה ראשונית, על מה אנחנו אמרנו? אנחנו אמרנו שבעולם הטבע יש לנו תהליך סיבתי, נכון? סיבה, תוצאה, סיבה, תוצאה, סיבה, נכון? כל זה בעולם הטבע, ואמרנו שמחוץ לעולם הטבע יש סיבה ראשונית שיוצרת את זה. עכשיו אם אנחנו נתרגם עכשיו במושגים, בלשון הזה שעכשיו הצגנו, אז זה מאוד ברור. איפה עולם הטבע נמצא? איפה? עולם הטבע זה עולם התופעות, מה שאדם רואה על ידי החושים, נכון? איך הוא רואה על ידי החושים? הוא רואה את הסוס, יש לו בדמיון סוס. הוא רואה את האבן, יש לו בדמיון אבן. יש לו, כל הטבע הזה נמצא בדמיון שלו. עכשיו, הנה איך היא נכנסה בדמיון שלו? כמו הסוס נכנס, ככה גם האבן, ככה גם הירח, ככה גם השמש, ככה כל דבר נכנס, גם החבר שלו, כל דבר נכנס בדמיון שלו, יש לו צורה, כן? יש לו זה, זה עולם הטבע. מה שנמצא בדמיון שלו, מה שהוא רואה את כל התופעות, זה עולם הטבע. עכשיו, מי יוצר את המציאות בדמיון שלו? מי? יכול להיות באמת המציאות הזאת נמצאת מחוץ לאדם ושולחת קרני אור ואדם רואה אותה בדמיון שלו, יכול להיות. אבל יכול להיות, יש סיבה אחרת לעולם הטבע הזה, כן, לצורות הדמיונות האלה בתוך הדמיון, לצורות בתוך הדמיון הזה. וכשהסיבה הזאת, מה שלא יהיה, אנחנו לא יודעים מה יהיה סיבה, נכון? ואת הסיבה הזאת שיוצרת את הצורה של הסוס בדמיון של האדם, אנחנו קוראים סיבה ראשונית. סיבה שהיא מחוץ לטבע. למה מחוץ לטבע? כי היא מחוץ לאדם ואדם לא יכול להיפגש איתה. אבל איפה הטבע? הטבע זה נמצא בתוך הדמיון שלו. כל הסוס הזאת שהוא רואה באמת, זה בדמיון שלו. הוא חושב שיש סוס מחוץ? לא. אני לא יודע, אבל מישהו יוצר לו את הצורה של הסוס הזה. וזה הסיבה הראשונית. אולי זה באמת הסוס, כן, ברור, כן? אבל זה הסיבה הראשונית, זה כבר צריך להוכיח. אז מי יכול להוכיח לי את זה? אף אחד לא יכול להוכיח. גם הניסיון לא יכול להוכיח. למה? כי מה זה ניסיון? מתי מתחיל הניסיון? רק שיש לי צורות בדמיון שלי. כי הניסיון אני עושה באותם הצורות בדמיון של מה שאני רואה, נכון? בעולם הדמיון, מה שאני מצייר בתוך, מה שהשכל שלי מצייר בתוך הדמיון שלי, נכון? אז שם הניסיון לא יכול לצאת מחוץ לאותו דמיון. הניסיון לא יכול לצאת מחוץ ממה שאדם רואה ולצאת מחוץ לעולם הטבע. לא, רק בעולם הטבע, זה הניסיון שלו, נכון? אז הוא לא יכול להגיד לי מה הוא נמצא מחוץ לטבע או מה נמצא מחוץ לאדם ומגרד את העצבים של האדם. זה ברור הדבר הזה, כן? אז מה אנחנו, רואים? אז עכשיו באנו, אמרנו, תראה, סוס, יש לי הנחת יסוד, שאני רואה, אם אני רואה סוס, אז הוא קיים. מה הנחת יסוד הזה? זה מוחלטת? היא בדיוק מוגבלת כמו ההוכחה הרגילה, כי הנחת יסוד במתמטיקה, אותו דבר. אני הנחתי איזה הנחה, אולי נכון, אולי לא נכון, אין לי הוכחה לזה. איך אני יודע שזה נכון או לא נכון? כן? אותו דבר סוס, מי אמר שזה נכון או לא נכון? זה אותה הנחה בדיוק. אין לה אמיתות מוחלטת. אמיתות מוחלטת אין לה, מכיוון שהסוג של ההוכחה הזאת לא נותנת לנו אמיתות מוחלטת. ההוכחה הזאת המדעית, או השכלית, או לא, מדעית, או במתמטיקה משהו, כן, בלוגיקה, היא לא נותנת לנו אמיתות, ההוכחה אמיתית עד הסוף, זאת אומרת, לא נותנת לה אמיתות מוחלטת. בסדר, ברור זה, כן? עכשיו, יוצא בא פתאום פה קאנט, ובא אומר, קאנט אומר ככה, אם אתה חוקר העולם, אתה חייב להתחיל מהניסיון, כי כל ידע מתחיל מניסיון. ידע בתוך העולם, איפה? בתוך עולם הטבע, נכון? אבל הוא אומר, מה הוא אומר? אבל, כן, אם נשאל אותנו אם יש משהו מחוץ לעולם, אז חייב להיות, ככה הוא אומר, נכון? כי כשאנחנו רואים את כל התופעות, כך הוא אומר, נכון? כשאנחנו רואים את כל התופעות, אז חייב להיות משהו שזה יהיה מחוץ, וכן, מחוץ לאותם התופעות, מחוץ לעולם, חייב להיות. ואת המציאות הזאת אנחנו קוראים לה בורא עולם, ככה, וחייבים להניח אותה, נכון? את המציאות הזאת, יותר מזה אומר, מה אומר? שאפשר להשיג אותו רק על ידי התבונה הטהורה, זאת אומרת על ידי השכל הטהור של האדם. פה הוא מכניס את העניין של שכל הטהור. על איזה שכל הטהור הוא מדבר? מה פתאום קרה פה? הלא עד עכשיו הוא דיבר על ההוכחות, נכון? ועכשיו נכנס לשכל הטהור? מה זה השכל הטהור הזה? את המציאות שנמצאת מחוץ לעולם אפשר להשיג רק על ידי שכל הטהור. זאת אומרת, בא ואומר כאן, קודם כל, הוא אומר דבר אחד, שיש שתי אפשרות של ההשגה, של הידיעה, לפחות. יש הוכחה, שעל ידי הוכחה אני יכול להוכיח כל מיני דברים, אבל ההוכחה הזאת היא מוגבלת, והיא מוגבלת בעולם הטבע. זאת אומרת, שיש לי איזשהו דבר בטבע, אז אני יכול להוכיח, הוא קיים, יש לו איזה רגל, יש לו יד, יש לו זה. אני יכול להוכיח כל מיני דברים ביחס, בדחק, כשראה סוס, אז אני יכול להוכיח שהוא אצל סוס, יש לו עין, ויש לו שם כבד, ויש לו עוד כל מיני דברים. כן, שהוא, כן, לא מעלה גירה למשל, יכול להוכיח את זה, איך? אני חותך את הסוס וכו'. הכל על ידי ניסיון, אבל אם הסוס עצמו קיים או לא קיים, זה אני לא יכול להוכיח, בסדר? זה ההנחה הראשונית בדבר הזה. אז ההוכחות זה הידיעה, זה הידיעה בתוך הטבע, זה מסגרת של הידיעה, זהו, זה סוג של ידיעה, סוג הראשון, סוג אחד סוגים של הידיעה, בסדר? עכשיו, חוץ מזה, בא ואומר יש שכל, הטהור זה משהו אחר, זה ידיעה אחרת. כן? זה ידיעה אחרת, שכל הטהור, התבונה הטהורה, זה מה שאפשר להשיג מציאות מחוץ לטבע. כן? זאת אומרת, מה שהטבע זה מה שבדמיון של האדם, מה שמחוץ לדמיון של האדם, זה כבר שכל הטהור, שם הוא יכול, כן? יכול. הוא יכול להשיג את זה, כך אומר, רק הוא יכול להשיג את המציאות מחוץ לזה. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שיש לנו מציאות הטבע, כן? חייב להיות שמשהו יש מחוץ לטבע, כן? שלמעשה יוצר את הטבע, כן? מחוץ לזה, וזה חייבים להבין את זה ולדעת את זה. חייבים, אדם חייב להגיע לזה, למסקנה הזאת, על ידי מה הוא מגיע? לא על ידי הוכחה, אלא על ידי השכל הטהור, או התבונה הטהורה, מה שהוא מדבר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שתי סוגי של הידיעה. ידיעה אחת שמושגת ומתקבלת על ידי הוכחה, זה ידיעה בתוך הטבע, על דברים מוגבלים, והיא מוגבלת בפני עצמה, והיא לא נותנת לנו אמיתות מוחלטת. היא רק במסגרת ההנחות. במסגרת הנחות, כמו שבמתמטיקה אומרים, יש הנחות יסוד, מה שאני מניח. אז במסגרת המסגרות הזה, או במסגרת הניסיון, שזה גם כן הנחה, כי אני לא יכול, כל ניסיון זה, אני לא יודע מה באמת עומד אחרי הטבע בכלל, אז אני רק מה שאני רואה, מזה אני מתחיל, זה גם כן, הוא מבין את זה, זה מה שהוא אומר, הוא לא אומר על זה, אז הוא מבין את זה, שזה ידע אחד, וזה ידע אחר, הידע השכל הטהור, רק אנחנו צריכים לתפוס מה זה השכל הטהור הזה. ונתן למעשה דיברנו על זה לא פעם. זה בנקודה הזאת הוא מאוד הולך ומקביל כן, זה מאוד דומה לגישה של היהודים. אנחנו אז דיברנו בכמה הרצאות, גם משהו על המכניקה קוונטית, דיברנו פילוסופיה, וגם הייתה לנו הרצאה, זה נקראת במה מאמינים יהודים, או אמונת היהודים, משהו כזה, כן? ושם הסברנו את כל המושג הזה של ההוכחה ביהדות, כן? ואז אמרנו שיש שתי אפשרויות של הידיעה, כן? יש ידע שאפשר לקבל את זה על ידי החושים, מחוץ לעולם, כמו, נו, מן העולם, אל אדם, כמו שאנחנו רואים. אנחנו אמרנו שזה, כל העולם זה רק בדמיון, אבל לנו נוח לחשוב שזה המציאות כי אנחנו חיים, כי הדמיון הזה זה לא סתם דמיון מה שרואים בחלום, אלא דמיון שנותן הרגשה אמיתית לגמרי, כאילו, לגמרי, רק שאני מתחיל לחשוב בעומק, אני פתאום מתחיל לתפוס שזה רק בתוך הדמיון של האדם. זאת אומרת, כל העולם, זה מאוד קשה להגיד דבר כזה, נכון? מאוד קשה להגיד דבר כזה, שכל העולם, מה שאנחנו רואים, זה בנוי בדמיון. כי הדמיון הזה, זה לא דמיון של החלום או של משהו, מה שאדם מתאר לעצמו. זה דמיון שהוא נותן לאדם הרגשה של מציאות אמיתית. מבחינה הרגשה אני מרגיש כאילו אני חי בעולם. יש היום בונים כל מיני משחקים, איך קוראים לזה? משחקי מטריצה יש, כל מיני, זה מציאות וירטואלית. נותנים לאדם כל מיני מכשירים שהוא כאילו רואה את זה, מרגיש את זה, 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 זז, זה. הוא מרגיש כאילו נמצא באיזה מציאות, אבל למעשה לא נמצאת, אבל הוא מרגיש כאילו כן. לא יודעת כמה שמושלם המשחק הזה, אבל עקרונית מבחינות תיאורטית אפשר לעשות מציאות כזאת לגמרי שאדם ירגיש כאילו נמצא במציאות אחרת. אז אפשר להבין שגם עולם הטבע בצורה כזאת, למרות שזה מציאות דמיונית, אנחנו מרגישים אותה כמו אמיתית. זה כל העבודה של האדם בעולם הזה, של היהודי. כן? ללכת נגד החוש, נגד החושים, נגד הרגש הזה. הרגש הזה של האדם, שהמציאות שאני רואה זה מציאות אמיתית, העבודה של היהודי זה להבין שזה לא מציאות אמיתית, אלא מציאות הדמיונית. ומציאות האמיתית היא נמצאת מחוץ לדמיון הזה. זה כל העניין של... של, של התורה ועבודת השם, אני לא ניכנס לזה עכשיו, בסדר? עכשיו, אז מה יוצא פה? אז אותו המציאות הדמיונית, כן? זה עולם הטבע, ושם יש את כל הידע וכו' וכו', אבל חוץ מזה יש ידע בצורה אחרת שזה על ידי השכל הטבעי, אנחנו אומרים, השכל הטהור, כן? ואז אמרנו, זה מאוד דומה לגישה כמו שאנחנו אמרנו שם בהרצאות האלה של אמונת היהודים. שלמעשה יש שני סוגי של ידע. מקור לידע של אדם. אדם יודע כל מיני דברים. מאיפה יודע? יש שתי מקורות. מקור אחד על ידי החושים, שהוא מקבל מבחוץ, כן, כל מיני ידע. יש ידע מה שאדם... לא יכול לקבל מבחוץ. הבנו שם דוגמאות, כן, למשל, כל אדם יודע שהוא קיים. אני קיים, איפה אני יכול לקבל את הידע הזה? לא יכול לקבל מבחוץ. איפה בחוץ רואים שאני קיים? אני רואה את היד שלי? אז מה אני אגיד? זה יד ששייכת לי, ולא, זה לא אני. מי אמר שזה אני? זה יד שזה, כן? ואז שם בהרצאה מפורט, אנחנו לא רוצים עכשיו להביא את כל המהלך הזה, מפורט הסברנו את זה. שהידע הזאת אי אפשר לקבל מבחוץ, כן? זה הפוך, זה על ידי הידע הזאת אני רואה את העולם, אם יש לי את הידע אז אני רואה את העולם, אם לא תהיה לי את הידע הזאת, לא יראה עולם בכלל, לא יהיה עולם בכלל, אם אין אני אז אין העולם, איך אני אראה את העולם, כן? גם אמרנו שם שזה ידע מוחלטת, יש לה אמיתות מוחלטת, למה מוחלטת? כי אם אני קיים, יכול להיות שזה טעות, יכול להיות שזה לא נכון, אז זה לא נכון, אז יכול להיות, אז זה אשליה, אלא זה שאני מרגיש, זה ברור שאני יודע, אז זה אשליה, אשליה של מי? אם זה אשליה של מישהו אחר, אז הוא קיים, אז זה אנחנו מגיעים לזה, אז הוא קיים באופן מוחלט, אם זה לא, לא, אם זה אשליה של מישהו אחר, אז הוא קיים, עליו אנחנו מדברים, ויכול להיות, כן, שזה לא, כן, יכול להיות, שזה בא, כן, אם זה אשליה שלי, אז אצל מישהו זה קיים. יכול להיות שזה אשליה שלו, של מישהו, אשליה שלו, אז גם כל העולם שאני רואה נמצא באותה אשליה גם כן. וביחס לאותה אשליה, אשליה של אני קיים היא אבסולוטית מוחלטת. ככה הסברנו את זה, כן? אם אני נמצא באשליה של מישהו, בדמיון של מישהו, אז גם כל העולם שאני רואה, הלא אני רואה איזה דרכי עובר, אז כל מה שאני רואה גם נמצא באותה אשליה. אז ביחס, זה נכון, ביחס זה נכון, כי המוחלט, אנחנו מדברים על העולם הזה, בעולם הזה המקסימום מוחלטות זה כזאת. אנחנו יחסית לקיום שיש, ככה אנחנו מדברים. לכן אנחנו לא יכולים לדעת מי הוא בורא עולם. אנחנו יודעים שהוא קיים, אז זה אותו דבר, ביחס, זה גם מושג שיחסי. אני מהעולם הזה יודע שיש מישהו שקיים, זה יותר מזה. אם אני הייתי יכול לדעת באופן מוחלט יותר, אז הייתי צריך לדעת מי הוא הבורא. זה ברור. בעולם הזה אדם גם הוא מוגבל, הוא לא יכול לדעת עד הסוף לגמרי, ללא גבולות לגמרי. כן? אבל היא הידיעה מוחלטת לגבי העולם הזה. זה בסדר, זה מאוד חשוב, נקודה מאוד חשובה, נכון. זאת אומרת, יש ידיעה יותר מוחלטת, זה נכון. אז בשביל זה אדם צריך לצאת מחוץ לעולם. איך אדם יוצא מחוץ לעולם? יש ידיעה, על ידי רוח הקודש, על ידי הנבואה. זה מציאות אחרת, אנחנו לא נדבר היום על זה. אז בכל אופן, זה באפשרות של אדם. האמיתות מוחלטת, האמיתות מוחלטת. ביחס לעולם, אין עולם, אין עולם, אז גמרנו, אין על מה לדבר, כן? אז ברור שאני קיים, זה אמיתות מוחלטת. במושגים של, כן? של העולם. אמרנו עוד מה יש, יש מושג, התפיסה של צורות, ראייה של הצורות, זה גם דבר. הידע הזאת, אנחנו קראנו לזה ידע פנימית. ידע פנימית, אדם את זה די באופן מוחלט, ויש אמיתות מוחלטת. ולא צריך לזה הוכחה, אני לא צריך הוכחה שאני קיים. יותר מזה, הוכחה מדעית, הוכחה מדעית לגמרי, היא מוגבלת, היא לא יכולה להגיד לי מי קיים, מי לא קיים. היא יכולה להגיד שאם אני אניח שזה הוא קיים, אז אני יכול להגיד, יש לו ידיים, אין לו ידיים, רגליים, זה. יכול להגיד כל מיני דברים טכניים להוכיח, אבל לא יכול להוכיח את המציאות המוחלטת של שום דבר. ההוכחה מדעית היא לא נותנת בכלל לשום דבר הוכחה, זה ברור, כן? לכן, אבל בבחינת ידע פנימית, אני יודע את זה, וזה ידיעה מוחלטת. על הידיעה הזאת מדבר גם כן קאנט, משהו, ידיעה דומה לזה, כשהוא מדבר על התבונה הטהורה, או השכל הטהור, מה שהוא אומר. זה בדיוק אותה ידיעה, כן, שהיא, אי אפשר לקבל אותה על ידי הוכחה, כן?
ידיעה פנימית.
אבל זה ידיעה פנימית, אנחנו קראנו לזה ידיעה פנימית, הוא קורא לזה השכל הטהור, כן? אבל יש ידע בתוך האדם שהוא לא מקבל את זה מבחוץ, והיא בפנים, ואין לה, והיא מוחלטת, אמיתות מוחלטת. למה אנחנו שם? מפורט, הסברנו את זה. הבנו עוד כמה דוגמאות של הידע הפנימית הזאת, ראיית הצורות, אמרנו שזה שאני רואה סדר בעולם, צורות בעולם, זה בגלל שאני רוצה למצוא צורות בעולם, כי בעולם יש... חאוס, עירלה, איך זה אומרים לזה? אי סדר לגמרי, כל מיני קרני אור מכל מיני, איך פתאום אני אראה כל מה שאני אראה? רק שהשכל שלי בונה מכל האי סדר הזה, מכל האוסף של קרני אור האלה, בונה כל מיני צורות קרני כזה, אז אני יכול לראות סוס, יכול לראות מנורה, יכול לראות וכו' וכו'. אבל למעשה יש שם סתם בלגן, כן, לא זה. זאת אומרת, אני על ידי שכל שלי בונה את זה. איך אני בונה את זה? איפה אני אלמד על זה שבכלל יש צורות שצריכים למנות אותן? מאיפה אני אקח אותן? זה ברור שאני לא יכול לראות את זה מהעולם, כי בעולם זה הכל בסדר, זה רק... אני בניתי את השכל, על ידי השכל שלי. מאיפה השכל שלי ידע על זה עוד לפני שאני בניתי את זה? מאיפה הוא ידע שיש כזה דבר הזה, כל הצורות האלה? וכו'. גם אמרנו על הסיבתיות, חוקיות מה שרואים. זה שרואים חוקים זה גם כן עניין של סדר. אני רואה סדר בעולם שחוקיות זה סוג של סדר בעולם. כן, אני מחפש את הסדר, ואז אני מוצא את הסדר, אני חוקיות. אם אני לא מחפש חוקיות, אני אף פעם לא אמצא חוקיות. וכל הדברים האלה זה ידע מוחלט. גם שם הסברנו מפורט את כל הדבר הזה. כן? עכשיו חוזרים לקאנט. הקאנט, כשהוא מדבר על השכל הטהור, זה הנקודה. גם הוא מדבר על הנקודה הזאת, משהו דומה לזה. ואז יוצא לנו שני דברים. יש ההוכחה, ויש... הידיעה המוחלטת שלא רק יכולה להיות מובנת אלא רק חייבת להיות חייבים להגיע למסקנה הזאת שזה המציאות שזה קיימת ואי אפשר להשיג אותה רק על ידי השכל הטהור הזה אבל על ידי הוכחה אי אפשר על ידי הוכחה מדעית בלתי אפשרי כי הוכחה מדעית מתעסקת בדברים מוגבלים בסדר? ואז אנחנו מבינים פה, פותרים פה את הסתירה. מה שהוא בא ומדבר, ההוכחה המדעית, שההוכחה על בריאת העולם, על בריאת העולם, אי אפשר להביא הוכחה על בורא עולם. איך תביא הוכחה על בורא עולם? בשביל להביא הוכחה על בורא עולם, בורא עולם, אנחנו נראה לנו מציאות שנמצאת מחוץ לטבע. ההוכחה מתחילה בתוך הטבע. הוכחה מדעית מתחילה רק כשאני רואה משהו. כשאני רואה משהו, אני רואה בדמיון. שם היא מתחילה, ושם היא מסתיימת, והיא לא יכולה לצאת מחוץ לדמיון של האדם. היא לא יכולה לצאת מחוץ לחושים של האדם, מחוץ לתופעות של העולם הטבע. לא יכולה להיות. אז ממני אי אפשר להביא הוכחה כזאת מוגבלת על מציאות בורא שהיא מוחלטת. זה מה שהתכוון כאן. הוא לא התכוון שאין לנו ידיעה מוחלטת על קיום הבורא. יש לנו, רק היא לא במסגרת של הוכחה מה שהגדירה את הוכחה. בסדר? ואז, אז למה הוא אומר שפה אין הוכחה? יש לנו הוכחה. למה אנחנו קוראים שיש לנו הוכחות? כל ההוכחות, מה שאנחנו מביאים, הם גם כן אותו דבר. כי הם באמת לא הוכחות של מדעיות. באמת, כשאני בא ואומר, תסתכל, השעון יכול לבצר לבד? לא, יש לו יוצר. אז גם אולם לא יכול לבצר לבד, אז יש לו בורא. מה זה הוכחה מדעית? אני הבאת, ברור שלא. בשביל מה אני הבאתי לו את הדוגמה הזאת? מה זה, מהדוגמה הזאת אני מוכיח משהו? אני לא מוכיח מוכחה מדעית, זה בהחלט נכון. כשאני מביא את הדוגמה, בשביל מה אני מביא את הדוגמה עם השעון? בשביל מה? בשביל, כי אני רוצה לעורר אצל האדם שאני מדבר איתו, לעורר אצלו את ההרגשה, את הידע הפנימית שלו, את השכל הטהור שלו, כי אצלו גם הוא ישנו. כמו שלי ברור בשכל הטהור שלי, כן? בידיעה מוחלטת, זה ידיעה מוחלטת, גם זה ידיעה מוחלטת. זה גם קאנט מסכים עם זה, כן? הם לא מסכים, אלא טוען את זה. שזה שאני רואה דבר מורכם, אז ברור שיש בורא עולם. ברור שיש יוצר, וברור שגם בעולם שהוא מורכב יש בורא עולם. זה מה שהוא טועה אומר, שאם אני רואה עולם, אז בהחלט, בהכרח יש. על ידי מה הוא הגיע למסקנה הזאת? לא על ידי הוכחה מדעית, כי זה אי אפשר, על ידי הידע הפנימי של האדם, השכל הטהור. לכן כשאנחנו מביאים הוכחות לבורא עולם, אנחנו משתמשים באותו דבר. אני בא ואומר לו, תסתכל, שעון יכול להיות לבד לבצר, לא יכול להיות. קוקוס יכול לבצר לבד, גם לא יכול להיות. יש לבורא עולם. איך אני בניתי הוכחה? אני פונה לשכל הטהור של אותו אדם. אני פונה, אתה תחשוב לבד בשכל שלך, בלי הוכחות. בלי עניין של מדעים, כן, ברור. בלי מה שאנחנו רואים בטבע, בעולם, בניסיונות וכו', זה לא שייך. אתה מסתכל לבד ואתה מגיע למסקנה. ועל ידי השכל הטהור הזה אפשר להגיע להבנה מוחלטת, בידיעה מוחלטת. אמיתות מוחלטת. ובהוכחה אי אפשר להגיע לאמיתות מוחלטת. בסדר? זה רק כך שיש לנו פשוט בעיה במושגים, יש פשוט בלבול במושגים כשזה באו ובאים ומדברים על הוכחות. אומרים, אין הוכחות, קאנט אמר, קאנט טען שאין הוכחות לבורא עולם, על קיום של בורא עולם, זה לא הוכחות. הוא צודק, 100%, כי זה לא הוכחה מדעית. כשהוא דיבר שזה לא הוכחה, הוא התכוון שזה לא הוכחה מדעית, לא הוכחה מתמטית. וזה ברור כי הוכחה מדעית לא מסוגלת להוכיח דבר כזה, כי היא לא יכולה להגיד שום דבר בנושא של אמיתות מוחלטת, אלא יכולה לדבר על אמיתות במסגרת הטבע, דברים מוגבלים, מה שבדמיון של האדם, לא יותר מזה. ולכן תמיד מבוססת על הנחות יסוד שלהם אין הוכחה. ומאיפה, למה אני בחרתי הנחות יסוד כאלו ולא הנחות יסוד אחרות? למה? על ידי אותו שכל הטהור, לא? החלטתי שבמקרה כזה כדאי ככה, במקרה כזה ככה, כל פעם מחליפים וכו'. זאת אומרת, בשביל לדבר על האמיתות של ההוכחה המדעית, אני חייב להגיע לשכל הטהור, כן? כי האמיתות שלה היא יחסית, רק על ידי שכל הטהור זה אפשר להגיע לזה. ורק מה, כשאנחנו מדברים על הוכחות, על קיום הבורא, אנחנו מדברים על הוכחות האלה, אנחנו קוראים להם הוכחות. ורק הקאנט לא קרא לזה הוכחות, אלא מה הוא קרא לזה? הוא קרא לזה אמונה. וזה צריכים לתפוס את זה. מה כאן הבלבול במושגים? על פי הקאנט יש שלוש דרגות בצורות הידע של האדם. כן? סוגי ידע של האדם. שלוש סוגים ידע של האדם. הידע מסוג הראשון, הכי פרימיטיבי, הכי פשוט, זה אמונה. אמונה עיוורת. זאת אומרת, מישהו סיפר לי, משהו סיפר לי, ואני מאמין לו. יכול להיות זה נכון, יכול להיות זה לא נכון, אין לי אפשרות לבדוק, כן, לא, מאמין. זה נקרא אמינה,
זה ידע?
זה מבחינה מסוימת, זה ידע, למה לא? אנחנו הרבה פעמים משתמשים בזה, נכון? לא כל דבר אני הולך לבדוק, מישהו סיפר לי, אני נאמן עליי, למה שאני לא אקבל את זה, כן? אני לא אלך בשביל זה להוכיח בקיום הבורא, ברור, כן? אבל זה ידע, זה ברור, כן? זה ידע מסוימת. עכשיו, יש דרגה שנייה, הידע ברמה יותר גבוהה, שזה הוכחה, הוכחה מדעית, הוכחה מתמטית, הוכחות לוגית וכו', שהם, אבל הן מוגבלות במסגרת שלהם, במסגרת של הטבע, כמו שהסברנו, והן מבוססות על יסוד ההנחות, וההנחות הן לא, אין להן אמיתות מוחלטת, ומי בוחר אותם, את האמיתות, את הזה, זה צריך שכל של אדם לבחור, לבחור. איזה שכל,
לא על איזה שכל. גם שם, במסגרת
שלו. גם במסגרת שלו, כן, במסגרת שלו.
במסגרת של מה שאני רואה, זה
כן,
גם זה.
גם זה מוגבל, גם זה. אבל פה לפחות אני מתבסס על מה שאני רואה, עובדות, כמו שאני אומרים. איפה עובדות? הנה עובדות. מה שאני רואה בטבע, ועל ידי החושים. וזה למה, על זה מתבסס, ועל זה אני בונה הוכחות שלי בסופו של דבר, שהן מוגבלות במסגרות של ההנחות יסוד מה שיש שם. ויש ידע בדרגה יותר גבוהה, שזה נקרא התבונה, התאורה או השכל הטהור, או מה שאנחנו קראנו, הידע הפנימית של האדם. כן? ושם זה ידיעה פנימית וידיעה מוחלטת. זה לא ידיעה מבוססת על מה שאנחנו רואים בטבע, אלא ידיעה שהגיעה לאדם מחוץ לטבע, לא קיבל את זה, אלא הוא קיבל את זה מאיזה מקור, זה כבר שאלה אחרת, אבל מה שאנחנו טענו שם, אנחנו הסברנו מאיפה זה הגיע, זה מגיע כן, מחוץ לאדם, שהוא נולד יחד עם זה. קאנט לא כל כך טוען זה, אבל זה כבר לא נקודה אחרת מה בדיוק מקור של הידע הזאת, כן? אבל אנחנו טוענים שזה מחוץ לאדם מגיע לזה, כשהוא נולד, הוא נולד כבר עם הידע הזאת, ולא יכול להיות אחרת. כן, לא, הסברנו את זה שם בארצות מפורט. כן, שמגיע מחוץ, ולמעשה אמרנו יותר מזה, זה למעשה ניצוצות של הנבואה. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה הידע הזאת, זה... כן? אבל על פי ידע הזאת אני בונה את כל הידע שלי פה, את הנחות יסוד, והכל והכל והכל, הכל אני רואה בעזרת הידע הזאת, אני רואה אותו עולם, אני מסדר את זה בצורה כזאת או בצורה אחרת, ככה אני בונה לי את ההשקפה, הכל. זה, וזה הדבר היחיד על מה שאדם יכול להסתמך. ואת הידע הזאת, כאן קרה אמונה. גם זה הוא קרה אמונה, רק בדרגה אחרת. יש דרגה אחת, הכי תחתונה, זה אמונה עיוורת. יש ידיעה בדרגה יותר גבוהה, זה ההוכחה המדעית וכו', שהיא גם מוגבלת. ויש ידיעה מעל לזה, שזה ידיעת השכל הטהור, היא מוחלטת. אבל גם היא מוגבלת במגבלות מסוימות. כמו שאמרנו, שאדם לא יכול על ידי זה לדעת מי הוא בורא עולם. יכול רק לדעת שיש משהו מצויות מחוץ לי. עוד כמה דברים שחייב להיות סדר בעולם, חייבים להיות חוקים בעולם, חייב להיות צורות בעולם, וכולי וכולי, ידיעה פנימית. אבל היא גם מוגבלת, מכיוון שאדם מוגבל בסופו של דבר, במסגרת משהו מוגבל, כן? לכן זה, אבל היא ביחס לעולם הזה, זה הידע מוחלטת לגמרי. אבל את מה שיודעת, זה יודעת באופן מוחלט, כן? זה שיודעת שיש בריאה, שיש מציאות מחוץ לבריאה, זה ידיעה מוחלטת לגמרי. כן, שיש סיבתיות, שיש חוקיות, שיש צורות וכל. זה ידיעה מוחלטת, אין בזה ספק, כן? הידיעה יותר עמוקה מזה, לא תגיד שזה לא ככה, תגיד שזה ישנו, רק שאלה, מהי המציאות הזאת שנמצאת מחוץ לעולם. בסדר? אז לכן אנחנו מדברים פה ככה, זאת אומרת, זה בא ואומר קאנט, שיש אמונה עיוורת, יש הוכחה, ויש אמונה שזה האמונה, שזה הידיעה מוחלטת. ועל פי האמונה הזאת אני מסתמק כשמדבר על בורא עולם. ועכשיו בא ואומר, אבל להוכחות מה שמביאים כולנו, זה לא הוכחות. אבל הוא גם מביא את אותה הוכחה מה שאנחנו הבאנו, נכון? אז למה שטוען להוכחות? למה הוא אומר את זה? למה הוא אומר את זה? כי הוא רוצה להגיד דבר מאוד חשוב פה. כי הוא, כמו שאמר לנו, שאנחנו יכולים לדעת שיש מציאות מחוץ לעולם, אבל לא יכולים להגיד מהי המציאות. כי אם אנחנו נגיד מהי המציאות, אנחנו נגדיר אותה. אם אנחנו נגדיר אותה, אנחנו ניתן לה גבולות. גבולות זה כבר עבודה זרה. ואת הנקודה הזאת הוא רצה למנוע. שאנשים לא יבנו, לא יעשו עבודה זרה. זה מאוד מעניין למה עושה, זה מאוד מדויק. מה הוא בא ואומר? אי אפשר להוכיח בורא עולם. למה? כי הוכחה מדעית היא מוגבלת. היא נמצאת במסגרת הטבע. היא מדברת על דברים מוגבלים. היא לא יכולה להגיד שום דבר על דבר לא מוגבל. היא לא יכולה, כי היא מבוססת על מה שרואים, על מה שזה. היא נמצאת בתוך הדמיון גם כן, כן? עכשיו, אם אני נתחיל להוכיח הוכחה באמת של בורא עולם, אז אני אמציא איזו מציאות טבעית גם כן אחרת ואגיד שזה בורא עולם, ואתחיל להוכיח אותו. אז זה עבודה זרה, הוא רוצה למנוע את הדבר הזה. ולכן בא ואומר, זה, אל תשתמש במושג של הוכחה לגבי בריאת העולם, לגבי בורא עולם. שאדם לא יגיע לטעות ויעשה עבודה זרה. זה בדיוק מה שראים אצלו, גם בדברים פה מה שהוא אומר, נכון? שאנחנו לא יכולים להשיג את זה. וזה מושג רק על ידי שכל הטהור, ואז ברור שההוכחה לא מתאימה לזה בכלל. עכשיו שאלה, למה אנחנו לא אומרים ככה? למה אנחנו אומרים תמיד שיש לנו הוכחה לבורא עולם? נגיד שאנחנו מאמינים בבורא עולם, כמו שהקאנט אמר, רק במושג של האמונה הוא התכוון, לא התכוון מה שהיום מבינים, הוא התכוון משהו אחר, כן? אבל למה אנחנו לא אומרים? בדיוק בלבול מושגים. לכן אנחנו דווקא, בגלל שמושגים פה בלבלו ב... כמה מאות אחרונים, במתיים זה לא אחרונים, אז הייתה בלבול מושגים מאוד גדול. כי מה? ברגע שאני אומר, אני מאמין בהשם, למה אני מתכוון? אני מתכוון אמונה עיוורת. יהודי כשבא ואומר, אני מאמין בהשם, למה הוא מתכוון? שאני סתם קיבלתי מישהו, אמר לי, וזהו זה. הוא אומר שאני יודע. ברור. כל יהודי, הוא מוכן לתת חיים בשביל זה. מה, בשביל מישהו מסיפר לו, נותן חיים על זה? מסירות נפש? זה לא הולך ככה, אלא האמונה שלו זה ידיעה. הידיעה הזאת היא עמוקה עמוקה, זה הידיעה למעשה של הידע הפנימי של האדם. זה הידיעה, וזה האמונה, אני מאמין בהשם. רק מה באו אנשים בגלל ההתפתחות של כל מיני מדעים וכו', אז בלבלו מושגים ובאו ואמרו שכל כשאדם מדבר על האמונה, הם הוציאו את המושג של האמונה של הידיעה הפנימית והחליפו אותו באמונה העיוורת. באים שאדם מאמין, זה הכוונה שהוא לא ידע, לכן הוא מאמין. ועכשיו, זה בלבול אחד, בלבול שני, שתמיד, וכמו שהקאנט אומר, ההוכחה המדעית זה דבר מוגבל. הוא מדבר על דברים מוגבלים. אין בגלל ההתפתחות המדע וכו', בגלל האתאיזם, הם דווקא עשו את זה, בלבלו הרבה מושגים, ובאו ואומרים שמדע יכולה לדעת הכל, להבין את הכל, לחקור את הכל, ואז הוכחה מדעית נהיית ידיעה מוחלטת. זאת אומרת, באמת ידיעה הוכחה מדעית זה דבר מוגבל, זה מה שהתכוון הקאנט. אבל אנשים בלבלו את המושג ועשו אותו בראש של הפירמידה של הידיעה שלה. היא רק ההוכחה. מאיפה אתה יודע מיתות של הדברים? הוכחה. יש לך הוכחה? אין על מה לדבר, אין לך הוכחה, אז אין על מה לדבר. תביא הוכחה. כל הזמן מדברים על הוכחות. למה? כי באים וטוענים שהוכחה זה סוף, זה הביסוס של האמיתות מוחלטת. וזה בלבול והטעות, מה שטעות, לא באיך זה עשו את זה דווקא, לא בטעות עשו את הטעות הזאת. כן, זה ברור. כשרצו, זה, נו, דיברנו על זה, זה מין סוג של עבודה זרה כזו, כן? כשמהמדע עשו אלוקים. שהמדע הוא הכוח העליון, שהוא יודע את הכל, הוא ברא את הכל, הוא יעשה את הכל, הוא יודע את הכל, המדע יודע את הכל. אם מדע יודעת את הכל, ההוכחה המדעית חייבת לדעת מוחלטת, זה ברור, נכון? ככה בנו את הדבר הזה, ובלבלו את המושגים, ועשו מההוכחה שזה מכשיר מוגבל בשביל ידע, ההוכחה המדעית מכשיר מוגבל בשביל ידע מסוימת בתוך העולם, באופן יחסי, נתנו לזה שם של ידיעה מוחלטת, שהכל, יש לי הוכחה, אם יש לך הוכחה זה אמת, מוחלטת, אם אין לך הוכחה, אז זה שום דבר, זה אמונה עיוורת, זה מה שהפכו זה. לכן כשאנחנו פונים לאנשים, אנחנו מדברים אליהם בלשון הוכחה, יש לנו הוכחה מוחלטת לבורא של עולם, לבורא עולם, לקיום של בורא עולם, הוכחה מוחלטת. הם יגידו, מה, אם אני אגיד לו שזה לא הוכחה מדעית כזאת, אלא אמונה, אז הם תופסים מיד, אמונה, הכוונה אמונה עיוורת, ולי יש לי הוכחה, הוכחה היא מוחלטת, זה לא נכון. כשאנשים בלבלו את המושגים וקראו להוכחה מדעית, הוכחה מוחלטת, אז לכן אנחנו כשבאים, אז אנחנו באים בלשון, גם כן בלשון של הוכחה, לי יש הוכחה מוחלקת באמת. ואז בלשון שלנו באמת צריכים לחלק בין שני דברים. יש הוכחה מדעית ויש הוכחה יהודית. הוכחה דתית. הוכחה דתית היא לא מוגבלת במסגרת הטבע. היא מבוססת על השכל הישר, על השכל הטהור, מה שכאן תתכוון, מה שאנחנו מדברים על הידע הפנימית, וזה מוחלט, והוכחה מדעית היא מוגבלת, היא לא מגיעה לזה, זה דרגה אחרת של הוכחה. לכן כשאני אומר שלי יש הוכחה על בורא עולם, אז ברור שיש לי הוכחה אמיתית לגמרי. והם באים נגד זה, באו ואומרים, אלור, קאנט אמר שאין הוכחות לבורא, נכון אין הוכחות, הוכחות מדעיות. מוגבלות, זה בטח שלא, על זה אנחנו לא מדברים, ההוכחה שלנו היא גם לא הוכחה מדעית, כי אם הייתה הוכחה מדעית זה עבודה זרה, ההוכחה מדעית לא יכולה להוכיח, יש בורא עולם, אין בורא עולם, לא שום דבר, היא לא יכולה להוכיח אם אדם קיים, אם סוס קיים היא לא יכולה להוכיח, שום דבר לא יכולה להוכיח, היא רק יכולה להוכיח שאם נניח שסוס קיים, אז אני יכול להוכיח אם זה בריא ייצור, אם יש לו מעלה גירה או לא מעלה גירה, זה כן. אבל לא יותר מזה, כן? רק בתור, רק כשיש הנחה מסוים, אז יכולה להוכיח. בסדר, אז עכשיו אני חושב שביררנו את הנקודה. בדיוק הפוך, מה כאן טוען, זה שהוא בא ואומר, כל ההוכחות האלו לא הפריך הוכחות דתיות, ששאלה בורא עולם, הפוך, הוא משתמש בהם, והוא אומר שהידע הזאת, זה ההוכחה בדרגה יותר גבוהה מהוכחה מה שמקבלת במדע, ומה שאומר שזה לא הוכחה, הכוונה לא הוכחה מוגבלת של המדע, אלא הוכחה אחרת בדרגה אחרת, שהוא לא קרא לזה הוכחה, אלא קרא לזה בלשון אמונה, שזה למעשה השם האמיתי של זה, לא צריכים לדבר על הוכחה. אבל אנחנו הפכנו את זה בגלל שאנשים בלבלו את המושגים, ועשו מההוכחה מוגבלת, עשו ממנה ידיעה מוחלטת, אז ממילא צריכים לדבר איתם בלשון אחרת. שסיברו.